שלום. אני רוצה לעשות באמת השאלות ובדרגות השונות של איסור אישה לבעלה, החל מפריצות וכלה בעילה על ידי אדם זר. למעשה השאלות האלה יודעות לנו משתי פרשיות. הפרשה הראשונה היא פרשת סוטה, ופרשת סוטה להלכה בתחילת המסכת אנחנו עוסקים בשני מקרים. מקרה אחד נאמר במשנה, מקנה לאשתו, רבי אליעזר אומר וכולי, אנחנו כרבי יהושע, רבי יהושע אומר מקנה לה על פי שניים ומשקה על פי שניים. כיצד מקנה לה? אומר לה בפני שניים, אל תדברי עם פלוני. אם דיברה עמו, כלומר דיבורים, עדיין היא מותרת לפיתה ומותלך לאכול בתרומה. נכנסה עמו לבית סתר ושעתה עמו כדי תומה, אסורה לביתה. כן, מדברת כעניין של התייחדות, יהיה לנו גם במשניות של אלרוה, מדברת עם משפלונים, וכוונת דבריו, יכול להיות שאומר על תדברי, אבל או שכוונתו, או שלפחות על הדבר הזה הדברים מתפרשים, כיוון שעל דיבור היא לא נאסרת עליו, אל תסתרי עם משפלונים, הוא צריך להגיד לה את זה בפני שני עדים. ואם ידוע על פי שניים שהיא התייחדה עם פלוני, ייחוד שיש בו זמן כדי ביאה, ייחוד של כמה דקות, הרי ברגע הזה היא נאסרת לבעלה. הדבר הזה נלמד מהפרשה, כן, שכב אישותה שכבזר, למה ונעלה מעין אישה, ואז בעבר עליו רוח קנאה וקנה את אשתו והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קנאה וקנה את אשתו והיא לא נטמאה. יש מקרה שהוא קינה את אשתו והיא לא נטמאה, אבל נאמר שם ונסתרה, כלומר היא הייתה בסתירה, כלומר הייתה קנאה והייתה סתירה. ואז נאמר בתורה והביא האיש את אשתו אל הכהן, ומהמשך הפרשה לומדת את הגמרא שעד שהוא מביא אותה אל הכהן אסור לו לחיות יחד איתה. וממילא היום שבעוונותינו אין לנו מקדש ואין לנו מנחת סוטה ואין לנו כל הדברים האחרים, הרי ממילא היא נאסרת עליו, נאסרת עליו עולמית. אם היה כינוי בשניים והייתה סתירה בשניים, הרי היא נאסרת עליו עולמית. ייתכן אפילו לדעת כמה תנאים שכינוי יכול להיות בפחות מזה. בכל אופן, לכן אני נזכר בהלכה, אדם צריך להקפיד על כך מאוד שלא להגיד אף פעם לאשתו, תשמעי, על תתייחדים פלוני, הוא יכול להגיד את זה בתום לב, יכול להגיד את זה, לא רוצה, אני צריך להיזהר מזה מאוד מאוד. אחר כך במקרה תתייחד איתו, יכול להיות איזשהו מקרה בכלל לא מתוך כוונת זדון, ואנחנו מגיעים לשאלות של איסור אישה לבעלה לעולם. הגמרא בסוטה בדף קפה, זה לא קשור אלינו, אומרת שניתן למחול על כינוי. אני עושה את זה שימחל בפני שני עדים על הכינוי. אם אמר, כלומר אם אמר לאשתו, אפילו בתום לב, אל תסתרי עם פלוני או אל תדברי עם פלוני. אבל מראש כמובן כדאי להקפיד על זה. זה אם כן דין אחד. הדין השני מופיע בגמרא. והגמרא אומרת, רבי אליעזר אומר, מקנה לה על פי שניים, עד כאן לא פליגי אלא בכינוי וסתירה. אבל בתומעה עד אחד נאמן. ותנאי נמי עד אחד אומר, אני ראיתי שנתמת, לא הייתה שותה. מדאורייתא מנלן דמהימן עד אחד, דתנו רבנן ועד אין בא משניים הכתוב מדבר. וכולי. ואמר רחמנא, תרי להתבא אל אחד, והיא לא נתפסה, אסורה. כלומר, אם בנוסף לכינוי וסתירה יש גם עד שנטמאה, מה זה בדיוק עד שנטמאה אנחנו עוד נראה, אבל בואו נגיד שראו אותם שוכבים ביחד במיטה, בלי בגדים, לא ניכנס ליותר מדי פרטים, אנחנו ניגע בפרטים יותר מאוחר, לצערי, כלומר לצערי ניגע בהם, לא לצערי יותר מאוחר, אבל נצטרך לגוע בכמה פרטים לא סימפטיים כאן. אבל אם יש עד תומעה בנוסף לשני עדי כינוי ושני עדי סתירה, כלומר יש לנו בסך הכל חמישה עדים, וכזה מקרה היא איננה שותה. חבל על מחיית שם השם על המים, אנחנו יכולים להניח שהיא אכן טמאה. ודאי אי אפשר להרוג אותה על סמך שם, על פי שניים עדים יקום דבר. אבל בכזה מקרה הוא חייב להוציא אותה, והיא נחשבת לחלוטין כתמאה, נחשבת כזונה, גם לגבי כהן, נאמר שהוא מת באמצע, היא נחשבת לחלוטין כזונה, כלומר העד יוצר לנו מידה כלשהי של ודאות, שאנחנו יכולים לסמוך עליה כדי להתייחס אל האישה כאל אישה נועפת, אם כי לא מידת ודאות, כדי להרוג אותה, זה על פי שניים עדים יקום דבר בכל מקרה. אני אומר, יש דרגות שונות בהתייחסות לאישה, אנחנו נראה כמה מהם, יש דברים שהם הידורים, שאדם מהדר בצניעות של אשתו יותר מדי, הידורים שהייתי מגדיר אותם כהידורים שאינם ראויים, יש הידורים שאדם מהדר בצניעות של אשתו הידורים ראויים, יש מצבים שמצווה מן התורה להוציא אותה, יש מצבים שהוא מקבל מלכות אם הוא בא עליה, ויש מצבים שבית דין מוציאים אותה ממנו. כלומר, דיברנו פה על איזה 5 או 6 דרגות, נראה כמה דוגמאות לכל אחת מהן. הגמרא בגיטין בדף צדי מביאה את התוספתא, בסוטה אני קורא מתוך התוספתא, אבל אתם ראיתם את זה בגמרא, היה רבי מאיר אומר, כשם שדעות במאכל, כך דעות בנשים. יש לך אדם שהזבוב עובר על גבי כוסו, מניחו ואינו תואמו. כן, אם זה זבוב אף מעל הכוס, אם זבוב אף מעל הכוס, אז הוא כבר לא שותה את הכוס, שמה הזבוב הוציא שם איזה טיפת פרש. זה חלק רע. בנשים, זה שנתן עינם באשתו לגרשה. כן, כלומר שעל כל דבר קטן שהאישה עשה, שנראה לו לא מספיק צנוע, אז הוא כבר מגרש אותה, זה דבר כמובן בלתי ראוי. יש לך אדם שהזבוב שוכן בתוך כוסו, זורקו ואינו שוטר. כן, אם היה זבוב בתוך הכוס, אז הוא זורק את הכוס ולא שוטר. אני מעריך שאצלנו כל אחד יעשה זה, אבל בתקופתם רבת החיים הייתה יותר נמוכה, וגם הדבר הזה בלתי ראוי. וכתוב כאן כגון פפוס בן יהודה, שנעל הדלת בפני אשתו ויצא. כלומר, לא נתן לאשתו לצאת מהבית, תמיד היה נועל אותה בתוך הבית, והולך לדרכו. ויש לך אדם שהזבוב נופל בתוך כוסו, זורקו ושוטהו, מוציא את הזבוב, משליך אותו ושוטה את הכוס. זו מידת כל אדם. שראה את אשתו מדברת עם שכניה, עם קרובותיה, ומניחה. כן, אישה לא צריכה עודף צניות בדבר הזה, מותר אישה לדבר עם שכניה ועם קרובותיה. יש לך אדם שהזבוב נופל בתוך תמחוי שלו, נוטלו, מוצצו וזורקו, כלומר חבל לו על היין או על התבשיל שנספק בתוך הזבוב, אז הוא עוד מוצץ את הזבוב ורק אחר כך זורק, ואוכל את מה שבתוכה. זוהי מידת אדם רשע, שרואה את אשתו יוצאת וראשה פרוע, יוצאת וצדדיה פרומים, ליבה גס בעבדיה, ליבה גס בשפחותיה, יוצאת וטובה בשוק, נשים טובות, השרבולים שלהם היו מופשלים עד בית השכים, רוחצת ומשחקת עם כל אדם, מצווה לגרשה. שנאמר, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מה צבא יפה גבר. ובהמשך, יש לנו, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, קראו אחר שאינו בן זוגו של ראשון. הראשון הוציא מפני עבירה, זה בא ונתקל. השני, אם זכה לשמיים, מוציאה מתחת ידו. זה כתוב, בסדר האיש האחרון. אם לאו, לסוף קוברתו, שנאמר, או כי ימות האיש האחרון. כדאי האיש הזה לביתה, שאישה זו כנשת לתוך ביתו, כלומר, להימנע מלקחת אישה פרוצה, מהסוג שדיברנו עליהם קודם. וזה גם מה שפוסק הרמב״ם בגירושין, ברכיוד הלכה כף ב', אישה ראה בדעותיה ושאינה צנועה כבנות ישראל הקשרות, מצווה לגרשה. המצווה לגרשה, כאמור, נובעת מן הפסוקים, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מה צבא ערווה דבר. השיטה הפשוטה במקראות שם של הפסוק שקראתי עכשיו היא כבית שמאי, שלמעשה כמעט אין לך מצב ביניים שלאדם מותר לגרש את אשתו. יש מצב שמצווה לגרש את אשתו ויש מצב שאסור לגרש את אשתו. מתי? מצב ערווה דבר. מצב ערווה דבר זה לא הכוונה שזנתה, אלא כל מיני דברים שדיברנו כאן, שרוחצת ומשחקת את כל אדם, או יוצאת בראשה פרוע, צדדי הפרומים, ועוד כל מיני כאלה דברים. בטור בסימן קופתתו, הבאנו שם כמה דברים, וניסיתי להדגיש לכם שם בצבע, אומרים צבע ממחשב מעופר לכאן, ורק צבע אפור, אבל ניסיתי להדגיש לכם בצבעים כמה וכמה דרגות יש שם. כן? זה בהתחלה מדובר בכלל על נשים שנכשלות לא בדבר של צניעות, אלא בדברים אחרים, כמו מאכילתו שאינו מאוסר, ודווקא שהיא כשילת ובאכל על פיה, שאמרה לו זה מאוסר וזה לא היה מאוסר. ועוברת על דת יהודית, איזו היא דת יהודית, יוצאת בראשה פרוע. הגמרא שואלת, זה הרי כיסוי ראש מדאורייתא, טוב, יש שני כיסוי ראש, אני לא אבוא כרגע לדבר על הפרטים של העניין. וכן הטבה בשוק שמראה זרועותיה לבני אדם, וכן מדברת בשיחת עם הבחורים, ומכל מקום לא איבדה כתובתה אליהם, כן יש עדים שהתרה בתחילה, ועברה על התרעתו. ברור שאי אפשר, אישה שפעם אחת עשתה כזה דבר לגרש אותה, לא הנחת את הבית לאברהם אבינו יושב תחת בעלה. ואם רצה לקיים אותה אחר כך, אם הוא רוצה לקיים אותה, אין כופים אותו להושיע. מכל מקום מצווה עליו שיוציא. אבל זה מצווה שיוציא הנה, אבל אם אדם רוצה לחיות עם כזאת אישה שיוצאת לשוק בראשה פרוע, או שטובה בשוק וזרועותיה מגולות, לא, אנחנו לא נגיד לו שום דבר. אם יש עד אחד שסנתם, אינו חייב להוציאה בדיני אדם. אבל משום לזות שפתיים שאסור לו לעמוד עמה, אם הוא סומך עליו וכו' וכו'. כאן אנחנו שומעים על דבר נוסף, שיעסיק אותנו בפרק האחרון, אם נספיק אותו. לא בטוח שנספיק אותו, כשנדבר על עדי כיעור, זה בעצם הסוגיה המעניינת ביותר כאן. יש דבר שאנחנו מוצאים, לא בגלל שמצווה לגרש אישה פומצה, אלא משום לזות שפתיים. כלומר, יש מצבים שאנשים מרננים, יותר טוב לגרש את האישה מהדבר הזה, וזה אם יש עד אחד שסנתה ומאמין לו, זו סוגיה שאני מקווה עוד נספיק לראות אותה. בהמשך עוד מדבר כשאומרת לו אישה שסנתה, אם הוא מאמינה וסומך עליה, וסומך על דבריה, צריך להוציאה לצאת ידי שמיים. כן? בהמשך הוא אומר, הרי זה מדבר על מקרה יותר חמור, הרי זה חייב להוציאה ואסור לו לבוא עליה. זה עדיין לא על ידי בית דין. הוא אומר לאשתו בפני עדים, אל תסתרים שאיש פלון ויש עדים שנכנסה עם הסתר, ושעתיים או כדי תומה, אסורה לבעלה עד שתשתה. שוב, עדיין הוא לא אומר שבית דין מוצאים אותה ממנו. אחר כך הוא מדבר על דבר מכוער, אנחנו נטפל בזה. הזמן הזה שאין מי סוטה, אסורה לא עולמית. ובהמשך הוא אומר, אמר לבינו לבינו ולבינה אל תסתרים, יש לו טוב, זה פחות חשוב, והוא אומר אסורה לו בזמן הזה שאין מיסותה וחייב להוציאה וליתן לה כתובה. כל הדברים האלה אלה הם דברים שכאמור דינו בינו לבין שמיים, אנחנו לא יכולים לכפות עליו. אנחנו בהמשך נראה מקרים שהוא גם לוקה אם הוא בא עליה, דבר שתמוע בעיניי עד מאוד, ואין לי תשובה עליו. מקרים שאם הוא יבוא עליה הוא לוקח, אבל לא כופים עליו להוציא אותה. היי מי. אם אסור לו לבוא עליה, אז איך לא נכפה עליו להוציא אותו? אין אדם דר, אין אפוטרופוס לכזה מקרים. אדם דר, יחד עם אשתו ביחד, הרי אין ספק שהוא יבוא עליה. אם הוא לוקח על זה שהוא בא עליה, איך יכול להיות שאנחנו לא כופים אותו להוציאה? אין לי תשובה על זה. אבל כופים אותו להוציאה זה רק במקרים חמורים יותר שאותם אנחנו נראה לגבי עיקרו של השיעור. לפני כן אני רוצה שנראה בכלל את המקור לכך שאישה שנאפה, כלומר שזנתה, שאסורה לבעלה. ייתכן גם שעובר בלב, איפה זה נאמר, לא נאמר עליו הזה בשום מקום במפורש, אבל נאמר בפרשת נישואין בכלל, כי ייקח איש אישה, משם אנחנו לומדים נישואין, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מה זבר ירבה דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, ושלחה מביתו, משם לומדים גם קידושין וגם גט, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. אחר כך שנאה האיש האחרון, כי ימות האיש האחרון, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלך לשוב לקחתה כי תאויבה היא לפני השם. זה נאמר. כלומר, לא יעלה על הדעת שאישה הייתה אשתך, אחר כך הייתה אשתו של מישהו אחר, ואחר כך תחזור אליך מין דבר כזה כאילו שמשאילים נשותיהם לאחרים, בהתחלה אצלי, רק אצלך, רק עוד פעם אצלי, זה מצב בלתי אפשרי, זה גם נזכר לנו בירמיהו, כי באז השם במבטחייך ולא תצליחי בהם לאמור, אני אשלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה לי איש אחר, וישוב אליה עוד, הלא חנוף תכנף הארץ ועד כי זנית רעים רבים ושוב אלינו עם השם. יש משהו מיוחד בירמיהו, אני קצת מתפלא שזה לא מובא בפוסקים, אבל נתייחס קודם כל לפסוק בתורה. כאמור, לא נאמר כאן במפורש על אישה שנאפה כשהייתה אצל בעלה שאסור לו לחיות איתה. לומדים את זה מכל מיני לימודים. אילו היה בידי מאיפה הייתי לומד את זה, הייתי לומד את זה מהפרשנות של ירמיהו לפסוק בתורה. וזה משום מה לא נזכר. שוב, לאמור, הן ישלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה לי איש אחר, הישוב אליה עוד, זה בדיוק מה שמדובר בתורה, נכון? כלומר, אישה נתגרשה מבעלה, נישאה למישהו אחר, הוא לא יכול עכשיו לשאת אותה מחדש. אבל ירמיהו לומד כאן קל וחומר, אומר, והלכה מאיתו והייתה לי איש אחר, הישוב אליה עוד, הלא חנף תכנף הארץ, והוא ממשיך ואומר, ואת כי זנית רעים רבים ושוב אליי נאום השם. הקדוש ברוך הוא לא גרש את עם ישראל מעולם, היא תמיד הייתה אשתו, אבל מה? היא זנתה עם אחרים, ועכשיו את רוצה להיות מותרת לי? כלומר, משמע שהדבר הזה, וזה גם ההיגיון אומר, שהדבר הזה נלמד בקל וחומר. אם אישה אחרי כל הפרוצדורות החוקיות שהוא כתב לה ספר כריתות ונתן לה בעדים ואמר לה את מותרת לכל אדם, הלכה והייתה למישהו אחר ואחר כך הוא גם כן הוציא אותה בצורה חוקית והביא אותה, אסור לך לחיות איתה, אז שכל הדברים האלה נעשו על ידי זנות, כל שכן שיעשו. כאמור, זה קל וחומר, מאוד הגיוני. לא רק שהוא הגיוני, אלא ירמיהו הנביא כך מפרש את הפסוק. אז לכאורה ניתן ללמוד מכאן, אבל ראשונים מעדיפים לדייק את זה מהפסוקים, וכיוון שכתוב אחרי אשר הוא תמה, אומר התוספות לרבות סוטה שנסתרה, ואם תמה איך אם אף כרבנן קרא מפשטה דפשטה דקרא במחזיק גרושתו, יש לומר, זה לא מסתבר לו למקרה תומעה לנישואי גרושה כיוון דבילתה יותר. עוד רגע. כן, כלומר, כלומר, התוספות לומדים, וככה כנראה לומדים כל הראשונים, איזה מין חיסור המחסר כזה. כתוב, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה, להיות לו לאישה אחרי אשר התאמה, חיסור המחסר, איזה מילה? המילה ולא. לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה, ולא, ולא יוכל אחרי אשר התאמה. כלומר, השלילה עולה על שני מקרים, גם על מקרה שאתה רוצה לשאת אישה שמישהו אחר נשא אותה, וגם שאתה רוצה לחיות עם אשתך אחרי שנטמעה בידי מישהו אחר. ככה למדו הראשונים, הרבה פעמים יש לנו מין לב כזה שמושך גם את זה וגם את זה, הלא עולה גם על הדבר הראשון וגם על הדבר השני, וזה שני דברים שונים. לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה גם אם לא נטמעה, ונאמר שניסה למישהו אחר והוא גירש אותה לפני שהוא הספיק לבוא עליה, וגם לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוא תמה, אם נטמעה, וזה יכול להיות בלי גירושים, בלי כלום. וזה בעצם הדיון שם ביבמות בדף י' עמוד ב' ובא במקורות, וזוהי מחלוקת תנאים. אני אקרא את זה. רבי יוסי בן קיפר אומר, משום רבי אלעזר, מחזיק חושתו מן הנישואין אסורה, מן הירושין מותרת. כלומר, אם אדם גרש את אשתו ומישהו רק הרס אותה וממילא לא בא עליה, אז מותר להחזיר אותה. למה? כי היא לא נטמעה, היא לא נבלה, משום שנאמר אחרי אשר הוא תמה, וחכמים אומרים אחד זו ואחד זו אסורה. אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוא תמה? אם אתה אומר שמחזיק גרושתו גם אם לא נטמעה על ידי מישהו אחר, מותר לה, אסור לה לחזור אליו, אבל למה צריכים לכתוב אחרי אשר הוא תמה? לרבות סוטה שנסתרה. מה היא נסתרה? נבלה. כלומר, אנחנו פוסקים כחכמים, ולכן כאמור הפסוק נלמד לצדדים קטנים. יש כאן שני איסורים, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה כשנישאה או נתארסה למישהו אחר, ולא יוכל בעלה הראשון לקחתה אחרי שנטמעה בידי מישהו אחר, גם אם בנושא הזה הייתה תחתיו. וכאן אני רוצה לקרוא בעיקר את הרמב"ן, ועל הרמב"ן יש לי כאמור תמיהה גדולה. ואני קורא את הרמב"ן במצווה תתוו, מה שהוא קורא שכחת הלווים. אמר שהרמב"ם כביכול שכח לענות לזה, והרמב"ן מזכיר לו, כן, זה הלו ה-15 שהרמב"ם שהיה כנראה שני לי שכח, והרמב"ן מזכיר לו. אבל הכוונה גם שהוא חולק עליו, כן, שהרמב"ם לא כלל את זה והוא כולל את זה. המצווה ה-15, שנמנע איש שזנתה אשתו תחתיו מלבוא אליה עוד. שימו לב מה שהוא אומר, שנמנע אותו מלבוא עליה. המשמעות היא שאם הוא יבוא אליה כנראה לוקחת מרדות. אבל מה הרמב"ן לא אומר? אנחנו לא נחייב אותו לגרש אותה, את זה הוא לא מזכיר. אנחנו נראה את זה גם ברמב"ם, וזה תאים. זה בין היתים, אנחנו לא מחייבים אותו לגרש. ואומרו יברך, ואוכל בעלה הראשון שלך לשוב לקחת הרכה אשר הותמה, כי תועבה לפני השם. ואין האישה מגורשת נקראת הותמה בנישואיה. בנישואיה לאחר. אבל לימדונו מפי השמוע, כי אחרי אשר הותמה בנישואיה, הוא לרבות סוטה שנטמעה, שעניין הוא לומר שמנה יתברך שלא יוכל הבעל המגרש אחרי אותה לאיש לשוב לקחתה. ולא, זה אמרתי, זה מה שאנחנו מוסיפים פה, ולא אחרי אשר הותמה. כלומר, אני מחלק את הפסוק לשניים. הרמב״ם כנראה לא למד כך, הרמב״ם למד בצורה קצת אחרת. והרמב״ם מבין כנראה מכלל העניין משהו דומה יותר לירמיהו. אם התורה לא רצתה שתיקח אישה שמישהו אחר היה איתה, אז גם לא את אשתך כשמישהו אחר בא לו. מה נפקא מינה? לרמב"ן שדורש אחרת את הפסוק, כאילו כתוב לא יוכל בעלה ולא אחרי אשר הוא תמה, אז זה ממש לאו, ולכן הוא מונה את זה כלאו. ואדם שאשתו זנתה, יש לו לאו שאסור לו לבוא עליה. וממילא אנחנו גם נכפה את זה עליו, והוא גם ילכה. בעוד שלרמב״ם איננו לוקה, ואנחנו עוד נראה את זה במפורש ברמב״ם שהוא איננו לוקה על זה, למה? כיוון שכשאתה לומד את זה מכלל, אז זה נקרא לאו שבכללות, הוא לא מונה את זה כלאו, כלומר הוא שכח מלמנות את זה במרכאות, וגם סובר שלא לוקים על זה. וזה באמת הרמב״ם המאוד מפתיע בהלכות ישראל ביה פרק א' הלכה כ"ב. אני קורא אותו, המקנה לאשתו ונסתרה ובא אל אחד ואית שנתמת. כלומר, זה נחשב לי שאני יודע בוודאות שהיא נבעלה לאחר. והיה בעלה כהן ובעליה אחר כך, הרי זה לוקה עליה משום זונה. אשתו היא זונה, וכתוב בפורש, כן, אישה זונה וחללה לא ייקחו. ואף על פי שעיקר העדות ביד אחד כבר הוחזקה בזונה, היא נחשבת כבר זונה גמורה. הייתי אומר שהרמב״ם הזה מזכיר לנו רמב״ם אחר שכולנו יכולים לדקלם אותו, ומה הוא? אני מזועזע. לא שמעתי עוד תשובה. הרמב״ם שואל איך לוקה? הרי עיקר העדות ביד אחד, אז הוא אומר כבר הוחזקה בזונה. נכון, יפה. כלומר, מה שאומר הרמב״ם על חלב, על חלב אומר הרמב״ם בדיוק אותו דבר, שאם עד אחד העיד על חתיכה שהיא חלב, ואחר כך בא מישהו ואכל את החתיכה הזאת בשני עדים, אז הוא לוקה. למה איסור עצמו בעד עד יוחזק? גם האיסור שלה, כזונה, מוחזק בעד אחד, כיוון שעד אחד בסוטה מחזיק אותה כתמאה, כשיש כינוי סתירה, והאיסור מוחזק בעד אחד, ועכשיו הוא לוקה עליה, כשהוא בא עליה, כשיש שני עדים שהוא בא עליה. אף על פי שיקר העדות בעד אחד שכבר הוחזקה בזונה. אבל מה שעולה מתוך דבריו, שהוא לא לוקה, אם הוא לא כהן, הוא לא לוקה. למרות שהוא בא כאן על סוטתו, נגיד ככה, הוא בא על אישה שסטתה תחתיו שאסור לו לבוא עליה, זה לדעת הרמב״ם לא לוקה. זה מה שאמרנו אחרי אשר הותמה, זה לאו בכללות, הרמב״ם לא מנע אותו בכלל הלווים, ולכן לא לוקה. ובאמת אומר הרעבד, כתב הרעבד אינו כן, דה לוקה משום זונה, אינו כן, דה אינו לוקה משום זונה, אלא משום טומאה. וכל אונס בעד אחד לא קרינן בזונה, אלא משום טומאה. כן, זה לאו דווקא אונס, כמובן, הבעילה לא קרינן בזונה, אלא משום טומאה, והחיית ביבמות ולשנבת חדרה. כלומר, הרעבד למד כמו הרמב״ן, ולא כמו הרמב״ם, שיש לנו, לאו גמור על אחרי אשר הותמה. ואם אדם בא על אשתו הסוטה, שידוע לנו שנבעלה לאחר, לא משנה ידוע על פי יד אחד וכן מסתירה, ידוע על פי שני ידים. אם אדם בא עליה, הרי הוא לוקה מדאורייתא, וזה לאו שיש למנות אותו ב-365 אלפים שבתוך. לדעת הרמב״ם, זה נלמד כמו ירמיהו, זה נלמד מאיזה קל וחומר כזה, זה נלמד מאיזה משהו כללי כזה, מספרה, ממעלה, אינני, אם כי הרמב״ם לא הזכיר את ירמיהו בשום מקום, כן, אבל ממעלה זה לא נחשב לב שמבחינת ההגדרה כאמור לוקים עליו. כן. הראיה מהושע היא בדיוק כמו הראיה מירמיהו, ואם אתה רוצה להביא לי ראיות מלכה והשובל לשיר ראשון, כמו ממערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אנחנו לא נצא מזה. להביא ראיות ממערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל לגבי מה שקורה כאן, הרי גם ירמיהו אומר ישוב אליה עוד, והוא מצפה שישובו בתשובה ויבואו אל הקדוש ברוך הוא, זה נאמר שם. אבל מה שקורה בהושע זה בדיוק מה שקורה בירמיהו, מבחינה זאת טוב שהזכרת לנו את הושע בעניין הזה. הוא מביא לי תנך. בהושע זה קצת יותר ארוך, אבל אני אקרא את הפסוקים האלה בהושע. טוב, צריכים פה עכשיו לתת שוב תנך, אני לא יכול לעשות את זה כרגע. אבל הושע לקח אישה זונה, והגברת, כתוב ככה, ואלה כבר יקרת גומר ולם ותר ותלד לא בן. עוד פעם, ותר ותלד לא בן. אז הוא קורא לו ישראל. ישראל, זרע השם. הפרשנות הניתן פה היא פחות טובה, אבל זה המשמעות, ישראל הוא זרע השם. איש ואישה זכו שכינה שורה ביניהם, למרות שהאישה הזאת אויבה בו. אחר כשרדו ותר עוד ותלד בת. מה חסר בפסוק? לא כתוב ותלד לא בת. כן, נכנסה להיריון וילדה בת. כן, איך הוא קורא לה? לא רוחמה. אני לא רוצה לראות אותה. הבנתם למה, נכון? הראשון נקרא ישראל, השנית נקראת לא רוחמה. ואז ותר עוד ותל, ותקמולת לא רוחמה, ותר ותלת בן. איך הוא קורא לו? לא אמין. לא רוצה להכיר אותו, זה לא בן שלי. כלומר, ילדה לו בן אחד כשר ועוד שני בני זנונים. זה מה שקרה. מזה עדיין אני לא מוכיח שום דבר, ואני עובר לפרק ג'. ויאמר אדוני אליי, עוד לך אב אישה אהובת ריאה ומנעפת, כי אהבת אדוני את בני ישראל, והם פונים אל אלוהים אחים ואוהבי השישי הילדים, הקנה לאותה אישה, כבר שם אומרים את זה. כלומר, אחרי שהוא העיף אותה מעל פניו יחד עם שני הילדים שלה, יחד עם שלושת הילדים שלה, אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לך תיקח אותה עוד פעם. הקדוש ברוך הוא יגיד לו לעשות איסור. נגד רמב״ם, נגד רמב״ן בספר המצוות, נגד רעבד, נגיד לו לעשות איסור. בואו נראה. ויקרא לי ב-15 כסף לחומר שעורים ואת השעורים, הוא לוקח אותה כמו שהיא ירידה שמשלמים לה, ואומר אליה, ימים רבים תשבי לי, לא תשני ולא תהיי לאיש וגם אני אלייך. כלומר, הוא לוקח אותה לאישה, אבל הוא עושה אליה כמובן לזנות ולהיות לאיש אחר, אבל גם הוא לא יהיה איתה. נאמר, היא באמת נשאר. כלומר, מי יושע, אנחנו יכולים ללמוד כל דבר מה שלמדנו באמת מירמיהו. נשוב ואשר, מבחינת הרי זה בא לקלל ולמצא מברך. נשוב, אם כן, לעניין שלנו, ונראה מתי בכל אופן. דיברנו על אפשרויות רבות, מתי אסור לבעל להיות עם אשתו. אני רוצה לגוע בנושא העיקרי, מתי בית דין מוציאים ממנו את האישה, לא נותנים לו לחיות עם אישה שאסורה לו, שזה המצב החמור ביותר. זאת מסביעה שלנו. רם הרבי לזר, אין האישה נעשית על בעלה, אלא נזקי כינוי וסתירה וכמעשה שהיה. ושם מפני מה לא אסרוה עליה. אומרת הגמרא, אין האישה נאסרת על בעלה בעד אחד, אלא בשני עדים, וכינוי סתירה אפילו בעד אחד, פתח פתוח כשני עדים דמים. יש כאן סתירה מיני ובי בגמרא, אבל נראה מפשט דבריו שבכינוי וסתירה מוציאים אותה מידי בעלה, אבל ברוקימתא שעושה הגמרא בסופו של דבר, נראה אין האישה נאסרת על בעלה בעת אחד אלא בשני עדים, יקנו מסתירה אפילו בעת אחד. כלומר, השאלה שאני רוצה לשאול, אמרנו שאישה נאסרת על בעלה בכינוי וסתירה. עד מתי היא נאסרת עליו? מה? עד שתשתה מי סוטה והתברר מצבה. בזמן הזה, כמובן, אין, אז נאסרת עולמית. אבל מדינה נאסרת עליו עד שתשתה מי סוטה. אם נאסר עליו בכינוי וסתירה ועד אחד, נאסרת לחלוטין ולא שותה מי סוטה, נחשבת כזונה. שאלתי, מתי בית דין מוציאים אותה ממנו? האם מוציאים אותה ממנו כבר במצב שבו היא נמצאת בספק, הוא צריכה לשתות מי סוטה? מוצאים אותה מבין למקרה שהיא לא שותה או עדיין לא שותתה את מי סוטה, בין למקרה שכבר חרב המקדש ואין לנו מי סוטה, בית דין תפקידם להוציא אותה ממנו מספק, או שבית דין יוציא אותה ממנו רק במצב ודאי שיש עד אחד. עד אז נאסרת עליו, בסדר, נאסרת, אבל זה עניין של מצפים שלו, אסור לו לבוא אליה. זה נקרא לב הבא מכלל עשה, שהרי לומדים את זה מכלל עשה, איזה עשה, והביא האיש את אשתו אל הכהן. הביא האיש את אשתו אל הכהן, ופשט הביא אותה אל הכהן לפני שהוא בא אליה. ואם הוא בא אליה בדרך, אז כבר המים לא בודקים אותה, זה מה שנקרא, ונקרא האיש מאבון, והאישה היא תישא את אבונה. אם האיש מנוקה מאבון, המים בודקים אותו. אם אין האיש מנוקה מאבון, המים לא בודקים אותו. כן, ככה לומדת הגמרא בפשטות. אני אישית מאוד נוטה לתת למדרש הלכה הזה, זה אני אומר ככה בתור הפסקה קלה בשיעור, אני אישית מאוד נוטה לתת למדרש הזה פירוש מאוד מאוד פמיניסטי, ובזמן שהאיש מנוקה מעוון לא הכוונה שהוא לא בא עליה או שהוא כן בא עליה, אלא שמתי המים בודקים אותה? אם הוא לא אחד שמתנהג גם כן כמו, אבל אם הוא אחד שגם כן עושה כאלה דברים, המים לא יבדקו אותו. כן. כלומר, רק אם הוא בא בשולחן נקי ובמצפון נקי, אז המים בודקים. אבל אם הוא לא בא בשולחן נקי ובמצפון נקי, אז מה בעצם אומרים לו המים לבעל היקר שלנו? קשוט עצמך תחילה, ואחר כך קשוט אחרים. מאיפה אני לומד את הפירוש הפמיניסטי הזה? מה? קצת יותר קדום מאושר. נשוב אקרא את מה שאומר לנו אושר בנושא הזה, אבל שוב, זה פירוש מאוד לא מקובל בהלכה, זה אמרתי רק בשביל להתברר קצת. אבל נקרא פסוק אחר, משם כנראה שעוד לא הגיע, אז לכן הוא לא עיר משם. וכך הוא אומר, על כן תזננה בנותיכם, אני קורא בפרק ד', על כן תזננה בנותיכם וחלותיכם תנאפנה. לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה ועל כלותיכם כי תנאפנה. כי תנאפנה. למה? כי הם, עם הזונות יפרדו ועם הקדשות יזבר. אני לא פוקד עליהם, הגמרא אגב לומדת מזה שבשלב מסוים מי סוטה הפסיקו באמת לבדוק את הנשים, אבל מתי מי סוטה מפסיקים לבדוק את הנשים? אם אתם עושים כאלה. על פי הפשט, לאו דווקא אם אתם הולכים לאיזה אשת איש. מספיק שאתם הולכים לאיזה זונה. זה כבר סיבה שנשים לא יבדקו, שהמים לא יבדקו את נשותיכם, זה שאישה שורה שבעלה עושה את זה, אז גם היא עושה. והמים לא בודקים אותה, אני נותן כאן את הפרשנות שלי, אבל אני אומר, הפרשנות הפשוטה בהלכה היא כמו שאמרנו, בניקה איש מעוון שאסור לו לבעל. בסדר, אבל הדבר הזה נלמד כאמור כאיסור עשה. השאלה שאני שואל, מתי בית דין מוציאים אותה ממנו? מהרישא של רבי אלעזר ומפשט דבריו, אין האישה נאסרת על בעלה אלא על עסקי כינוי וסתירה. כלומר, כינוי וסתירה כבר אוסרים אותה עליו, והרתפה יגיד בהמשך שאוסרים אותה עליו, הכוונה בית דין מוציאים אותה ממנו. בהמשך עושה הגמרא ומוקימתא, אין אישה נאסרת בעלה אלא בעד אחד, אלא בשני עדים, כינוי וסתירה אפילו בעד אחד. בואו נגיד, המוקימתא הזאת היא כל כך לא שייכת לדבר הראשון שרבי אלעזר אומר, שלא ברור אם היא מתקבלת למסקנה. כן, אני מעלה את זה אפילו בראשונים השונים, ואנחנו נראה את זה, ונקרא את הרטב"א המפורסם אצלנו, שכולם בוודאי ראו אותו כבר 3 או 4 פעמים. זה הרטב"א שאומר שבית דין מוצאים אותה ממנו, שעל זה מדבר תסביר. כך אומר הרטב"א, כן, ועד אמרין הנאמן לא אוסרה עליו, ולא אמר נאמן לא אוסרה על עצמו, כמה שמונה דקוונת, תאין כן בבית דין בטענת בריא, בית דין אוסרים אותה עליו, הוא מפקין לה מיני, חד וחלב. ואין הורשה לקמה, ואחי מוכר סוגיה דלקמן, דפחינן ברבי אלעזר, אין האישה נאסרת על הבעלה, אלא לשכי כינוי הסתירה, אין אושה אינה נאסרת בבית דין. כלומר, הסוגיה כאן מדברת על איסורה בבית דין על האדם, ובית דין מוצאים אותה ממנו. רק השאלה אם ללמוד את זה כמו שעולה מפשט דברי רבי אלעזר, או כמו שעולה מהעמוקים המורכבת הזאת. כלומר, האם במצב של ספק בית דין מוצאים אותה מבעלה, או רק במצב של ודאי בכינוי סתירה בעת אחד. הסוגיה מאוד חשובה לסוגיה שלנו, אבל אני אומר, נראה אותה רק בסוף אם נספיק, כיוון שהיא סוגיה מאוד מאוד מורכבת, זה סוגיית עדי כיעור, שהייתה, זה הייתה בדף היומי. הסוגיה אגב גם הרלוונטית יותר, החשובה יותר, אני שוב חושב שלא נספיק אותה. אבל התוספות שם, ביבמות, אני אקרא פה את הלשון שלו, אומר רבנו תם, גם מדובר על רוחל שיוצא מהבית ואישה חוגרת בסינר, גועל נפש. בואו נגיד, לא ניכנס לזה עכשיו, ניכנס לזה כמה שיותר מאוחר, אבל בא רואה איזה רוחל שמוכר בסמים יוצא מהבית שלו, והוא נכנס הביתה ורואה את אשתו חוגרת סינר, כלומר מרימה את התחתונים שלה, סליחה. כן, זה נקרא הכיעור, וזה הכיעור, הייתי אומר, הקשה ביותר וכמה סביב כיעור שיש שם. אז בכזה מקרה הבעל הוציא אותה והרוחל נסע אותה לאישה. אחמד אומר רבנו תם דתצא מן הרוחל אם נסעת לו, וכל הסוגיה היא בנטען דאין לומר תצא מן הבעל. כלומר, היא לא חייבת, למרות שמדובר שם על כיעור גדול מאוד, היא לא חייבת לצאת מן הבעל, כיוון שלא היו עדים על משהו שקרה ולא היה כינוי וסתירה, לא חייבת לצאת מן הבעל. אני אומר, זוהי סוגיה בפני עצמה. ואין האישה, אומר רבי נתן, ואין האישה נאסרת על בעלה אלא על ידי כינוי וסתירה, או שיראו דרך מנאפים. ועוד לגבי בעלה וקלה דבתר ניסוי, נעזוב את זה. אבל שם מדובר ללא ספק, אף אחד לא מעלה לדעת, שבעל שראה את אשתו במצב כזה, שצריך להמשיך לחיות איתה, הרי ודאי שלצאת ידי שמיים, הבעל צריך להעיף אותה. אם לא דרך החלון, אז לפחות דרך הדלת. את האישה הזאת. זה פשוט. ברור שמדובר שם שתצא, וזה גם ההקשר של המשניות, מה הכוונה תצא? תצא על ידי בית דין. אומר רבינו תם, בית דין לא מוצאים אותה ממנו. למה? כיוון שלא היה כינוי וסתירה. עוד פעם נקרא, ואין האישה על ידי סרט בלילה, על ידי כינוי וסתירה. מה אני יכול להסיק מהתוספות כאן? שבכינוי וסתירה מוצאים אותה ממנו. מה, די בכינוי וסתירה, די בכך שיש ספק, כדי שבית דין יוציאו את האישה מידי הבעל. אפילו בכינוי וסתירה בלבד, אם אין מי סוטה, או אם הוא לא משקה אותה מי סוטה, או זה, בית דין מוציאים אותם. אסור לו לחיות איתה, והדבר הזה, באיסור גמור, בית דין מוציאים אותם. הנושא הזה, גם אם כאן נראה כמו דיוק, הרי ברטב"א, שם על אתר הוא פורש, אני נדמה לי שלא לא הבאתי לכם את הרטב"א הזה, רטב"א ביבמות, אני אקרא ממנו חלקים ולא יותר. והוא אומר, ואני מתניעת האשמת מנהו וכולי, מפקינן מן הנטען, ולא מן הנטען זה מהרוחל, ולא עדי ביאה רבי. כלומר שם על שיטתו של רבי, זה סבר אפילו מבעל מפקינן. רבי, שאנחנו לא סוברים כמו סובר שאפילו מבעל מפקינן בקלה או בעדי דבר מכוער. וכאן כאמור משמע שמפקינן על ידי בית דין. כן. וכדי תן יועיל למכוער הדבר תצא, כלומר תצא מבעלה ואפילו בעל כורחה, ובפשטות נראה לי שהכוונה אפילו בעל כורחו. זה עולה מתוך כל ההקשר, אני לא אקרא כבר ארוך, אבל אני אקרא כאן עוד כמה דברים קטנים. פרד יקשר הבאים אותם. דעה קיימה לאן שאין האישה נאסרת על בעלה אלא על עסקי כינויים וסתירה. ואינם כשקנה לה על פי שניים, אבל אם לא קנה לה על פי שניים ונסתרה בשעתיים מוקדי ביה, לא אסרין על עלי על כוחו. או, שמעתם? אם הוא אישה ונסתרה עם אדם, כמו כאן, כן, האישה עם הרוכל, שנסתרה יחד איתו, אם לא קנה לה בפני שניים, מה אומר הרטב"א? לא אסרין על עלי בעל כוחו. משמע שאם קנה לה בפני שניים, אוסרים אותה בעל כוחו, והוא לומד כך את רבנו דם, כן? לומד בצורה כזאת את רבנו דם וכולי. בהמשך, אני קורא, זה רטב"א ארוך, אני קורא בהמשך עוד קטע, אלא ודאי מכל אלו נראה לכולי אלמא, אין בית דין מוציאים מן הבעל בעל כוחו כשאין ליבו נוקפו, אלא בעדי ביאה. הבעל אומר, אני יכול להמשיך לחיות איתה, הכל בסדר, כן, ואין לי בו נוקפו, לא מוצאים ממנו בעל כוחו, שאין לי בו נוקפו, אלא בעדי ביאה. עדי ביאה, הכוונה שראו אותם כמנחים. לכן פסקו הריף והגאונים וגם הרמב״ם ורבנו תם. אבל ברור מדבריו, שכמובן יש עוד מצב שמוצאים בעל כוחו, ומה המצב השני שמוצאים בעל כוחו? כינוי וסתיר. כלומר, שני המצבים שמוצאים בעל כוחה, בעל כוחו, אישה מבעלה, הם שהיו כינוי וסתירה, זאת שיטת רבנו תם, או כמובן שני עדים שראו טומאה. מה זה ראו טומאה, אנחנו כנראה לא נספיק לדבר על זה. אני אגיד רק בקצרה, שבעל הלכות גדולות אומר, הבאתי לכם את בעל הלכות גדולות במקורות בסוף. כן, בעל הלכות גדולות מבין שעדי טומאה, הכוונה שראו כמכחול בשקופים. כלומר, שראו ממש את האיבר שלו נכנס. נראה מוזר קצת שאדם יעשה את זה לפני עדים, אבל שיטת כל הראשונים והגאונים האחרים היא על פי גמרא במסכת מכות, שכתוב כמנאפים שיראו כמנאפים, כלומר שוכבים יחד במיטה, אני יודע, הוא עליה וכדומה, זה מספיק כדי שתהיה להם חזקת מנאפים, ועל זה אפילו הורגים. גם כדי להרוג לא צריכים כמכחול בשקופר, זה מחלוקת בגמרא במכות, וכולם פוסקים נגד בהג שלא צריכים בגלל שאחרת לא הנחת אף פעם את מצוות חיוב מיטת בית דין על מנאפים, כי מי יראה את זה, תמיד פוסקים בשמיכה או משהו כזה, איך אפשר לראות כמכחול בשקופר. אינני נכנס כרגע לדבר הזה. בכל אופן, אני רוצה פה להקריא מספר סוגיות לפני שאני מתחיל את הדיון המעשי הזה, סוגיות שאומרות לנו עד כמה קשה להוציא אישה מבעלה. וזה בגיטין פי א', ביקשתי גם לראות את זה, שלח לרב יוסף בריידר רב מנשה מדביל לשמואל, ילמדנו רבנו, יצא עליו כל איש פלוני כהן, כתב גט לאשתו, ויושב ותחתיו ומשמשתו, למרות שהוא כתב לגט, הכוונה נתן לגט, תכף אנחנו נראה, היא יושבת איתו, כלומר, למרות שהיא גרושה, שלח לתצא והדבר צריך בדיקה. מהי? היא למדה אם מבטלין לנקלה או לא מבטלין לנקלה, והנערדה, את ראית שמואל, והנערדה, בנערדה לא מבטלה כאן. לא אומרים, רגע, הכל לא נכון. אם יש כל, יש כאן לז, יש כאן היגיינה ציבורית, איך שתרצו לקרוא, אלא, מה זה הדבר צריך תלמוד? היא קראו לנתינה כתיבה. וכי קראו לנתינה כתיבה, כתיבה מי הוא לא קראו לכתיבה, אין. לא חשוב כרגע, זה מה שהוא מתרץ. אם הכוונה שאנשים אמרו איש פלוני כהן כתב גט לאשתו, הכוונה איש פלוני כהן נתן גט לאשתו, אז אנחנו באמת מוצאים אותה ממנו מסמך כל. שואלת הגמרא, ואמר ואשי, כל קלה דבטר נישואין לא חיישינן לה, מה אם תצא, תצא משלי. איזה טוב. כלומר, אם מישהו אחר נסע אותה, אז היא תצא ממנו. אבל מהראשון באמת לא תצא. כשאישה נשואה לבעלה, על סמך כל, אנחנו לא נגיד לבעל לגרש את אשתו. אנחנו נעשה את הכל כדי שהיא תהיה מותרת. באופן עקרון. כאן כמובן לא מדובר על כיעור ולא מדובר על דברים כאלה, אבל בדרך כלל אנחנו לא נשמע כל כדי להתחיל להוציא אישה מבעלה, אחרת אין לה דבר סוף, כל אחד יתחיל להוציא קול על השני, והוא יצטרך לגרש את אשתו, אוי ואבוי. זה מופיע גם ביבמות הדבר הזה, זה לא נתת לכם, אמר רבה שהוא לקלה לא חיישינה, אי קלה, אילם הקלה דבטר נישואין. אמר רבה שאחד הזמנן, אמר רבה שכל קלה דבטר נישואין לא חיישינה. וגם לגבי פריצות, זה הגמרא בגיטין בדף פיתת. אכלה בשוק, גרגרה בשוק, גרגרה הכוונה רו, אבל גרגרה מה? יין כמובן, כן? אחת שמגרגרת יין בשוק, אוי ואבוי לנו. היניקה בשוק, לכולם, וכולם רבי מאיר אומר תצא. רבי עקיבא אומר מי שיסעו ויתנו במוזרות בלבנה. כל מיני נשים אכלניות יתחילו לדבר, האישה הזאת עושה ככה ועושה ככה, זה זמן כדי שתצא. אמר לו רבי יוחנן בן נורי, אם כן, לא ינח את הבת לאברהם אבינו שיושב את אחת בעלה. ואתה אומרה כמעט סבר ודבר. ולא עלינו הוא אומר, על פי שניים עדים ועל פי שלושה עדים יקום דבר. זה כמובן הדבר, דבר המפורשם, שאנחנו לומדים גזירה שווה, כמעט סבר ודבר, הכוונה בשני עדים. מה להלן דבר ברור, אף כאן דבר ברור. שימו לב, זה לא מה שהגמרא עושה מזה יותר בהמשך, דבר, דבר, גזירה שווה טכנית כזאת. אלא צריך להיות דבר ברור. מצא בערפת דבר, דבר ברור. כמו על פי שניים עדים יקום דבר, הכוונה יקום דבר רק כאשר הוא ברור. אבל כשאין לנו זנות ברורה, טוען רבי יוחנן בן נורי, בשום פנים ואופן אנחנו לא מוציאים אישה מבעלה. כאן רשמתי לכם, אנחנו לא נעסוק בזה, אבל רשמתי לכם איזה ריטב"א, גם ראיתי מישהו שעיין בו בקידושין פי א', ריטב"א מאוד 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 יפה, הוא קצת ארוך, כן, במהדורה כמה, ריטב"א רגיל, כן, ואומר שם, ריטב"א מאוד יפה, כדאי לראות אותו, הוא גם קל מאוד לקריאה, ושם הוא נותן את כל היסודות האלה. אמר רב מלכים על האיחוד והם עושים על האיחוד, והוא שאשת איש שתתייחדה עם אחד ושעתיים מוקדי ביה, אין בדין עושים אותה לבעלה מפני כך. כמובן, לא היה כינוי וכו'. משום דלעולם אין בית דין מוציא משם מתחת בעלה, דמודה בעל דאסיר עליה, ודעתו עדיפה מעדים. נמי עדיקה עדי טומאה ממש. וכאן הוא מביא המון סוגיות בנושא. הוא מביא למשל סוגיה ידועה מאוד בסוף גיטין על נואף שבא לאישה והתחבא בארון, וראה שהנחש הטיל ערש במים של הבעל וכו'. הוא אומר, אישה לא נאסרת לבעל. לא נאסרת לבעלה, אפילו אם היה נואף והכביע אותו בארון, זה לא סיבה לאסר. הוא מביא עוד הרבה מאוד דוגמאות, מעוברת על דת משה ויהודית תצא שלא בכתובה, לאו דמפקלי בדין המיני בעל כוחו, אלא שאם רצה, יכול להוציא אותה בלא כתובה. כן? וכן, דאמרין בירמות, אוכל יוצא ואישה חוגרת בשנאה ומנהלים הפוכים תחת המיטה, הואיל למחרת הדבר תצא שלא בכתובה, היינו שאם רצה, מוציא אותה. הוא אומר כאן, זה לא על ידי בית דין, זה פירוש מיוחד שלו, ויש לנו כאן עוד הרבה מאוד דברים. ודין הוא דאקיים עלן, אין האישה נסרת על בעלה, אלא ויסקי כמי מסתירה. והמשך אומר, כל שבליבו הוא מאמין על פי עצמו, על פי זה, ואם הודע בבית דין, מוציאים אותה ממנו. אם הודע בבית דין, מוציאים אותה ממנו, מדין שערי ענף של חתיכת איסור. אפילו הוא אומר, פתח פתוח מצאתי, נאמן לא עושה עליו, בכלל ספק. כדי לדבר כמה שמוציאים אותה ממנו. אבל הוא אומר, נמצא את האומר, אני קורא רק את הסיכום שלו. כי שלושה דינים בדבר, על פי עצמו, או על פי יד אחד שמאמין בו, והסכור לו, חייב להוציאה ובא לצאת את השניים, ובית דין גם כן מוציאים ממנו על פי. אם הוא אומר שהוא מאמין לו, זה דין שרי הנשך את אחד ישראל בסוגיה שלנו. ובעוברת על דת משה ויהודית, או בידי דבר מכוער, אם רצה להוציא, מוציא שלא בכתובה. כן, וכולי. וכמובן אחר כך מדבר, אם יש עדי כינוי וסתירה, או ידי תומעה, בדין מוציאים ממנו בעל כוחו. טוב, זה סיכום של ריטב"א ארוך ויפה, אבל בסך הכל הבאנו כאן בינתיים את הדעה, ודאי שמוציאים את אשתו בידי תומעה, מוציאים גם בידי כינוי וסתירה. אבל הראש, שם בסוגיית ידי קיור ביבמות כ"ד, הראש ביבמות פרק ב' הלכה ח', הבאתי לכם את זה, אני חושב, מה שהקשה רבנו תם דה וקלה דבתר נישואין אמרים מה מגרש ללא חישיר לקלה בתר נישואין היינו בלא עדים אבל אחרי שיש עדים שראו דבר מכוער רגליים לדבר כאילו הוא ראש מבלה וזה לא ניגע ועשרים על הבעלה כפתח בטוח שיטתו של הראש בדבר מכוער זה עניין שלא נספיק לראות כבר עכשיו אולי בסך שיעור או בעד אחד אחר כינוי מסתיר כלומר, ברור שהראש חולק על התוספות, וכך גם שיטת רבנו ירוחם, שמופיע בהמשך, וגם כאן הדגשתי לכם את השורות, ואומר, ובכינוי וסתירה אסורה, אבל אין כופים. ואם יש כינוי וסתירה ועד אחד מטומאה אסורה וכופים, כי הרכב הוא כינוי וסתירה ועד אחד של טומאה, כמו שני עדי טומאה ולא כינוי וסתירה. ואומר את זה גם בהמשך. זה לא פלא שרבנו יוחנן סובר כמו הראש, רבנו יוחנן הוא תלמידו הגדול של הראש, אבל מכל מקום אנחנו רואים כאן מחלוקת ברורה בין הראש ורבנו ירוחם לרבנו תם והריטב"א שבעקבותיו. לדעת רבנו תם מוציאים גם על דבר ספק בית דין מוציאים ממנו כיוון שאסור לחיות אותה, כלומר גם בכינוי וסתירה בלבד, ואילו לראש ורבנו ירוחם מוציאים רק בכינוי וסתירה בעדך. מה נקודת המחלוקת? נקודת המחלוקת כאן חשובה מאוד לעניין הזה, אבל קודם כל שתהיה לנו גם שיטה שלישית. השיטה השלישית היא הרמב״ם. נקרא את הרמב״ם, אני קורא אותו בהלכות סוטה, פרק ב' הלכה י"ב. כל אישה שהיה לה כינוי וסתירה ולא שתתה מי המרים, בן שלא רצה בעלה להשקותה, בן שלא רצתה היא לשתות, בן שבא לעד טומאה, וממילא היא באה לעד טומאה, אז היא כבר לא שותה מהמרים, זה אמרנו, או הודתה, או שהייתה מאלו אנשים שאינם ראויות לשתות, וכו'. הועיל ונאסרה על בעלה. כאמור, נאסרה על בעלה, או בכינוי וסתירה, או כמו שאומר כאן, וכינוי וסתירה ועד אחד לטומאה. הועיל ונאסרה על בעלה בכל מקום, הרי היא אסורה על זה שנתייחדה עמו לעולם, כדרך שהיא אסורה על בעלה. ואם עבר אונסה, מוציאים אותה מתחתיו בגט, אפילו היו לבנים ממנו. מפי השמועה אמרו, כשם שאסורה לבעל, כך אסורה לבועל. שמעתם, נכון? כמובן, אסורה לבועל, זה לאו דווקא לבועל, אסורה לבועל, זוהי הלכה חשובה מאוד, זה גם למי שהתייחדה עמו אחרי כינוי וסתירה. אסורה לו לעולם. מה אומר הרמב״ם? שאם למרות זאת הוא נשא אותה אחרי שבעלה גרש אותה, מוציאים אותה ממנו אפילו אם יש לו בנים. מה ניתן להסיק מהרמב״ם? איזה מסקנה אני יכול להסיק ממי הרמב״ם? ממי מוציאים אותה? מהבועל. או מזאת שהתייחדה איתו. אבל ממי לא מוצאים אותה? מהבעל לא מוצאים אותה, למרות שהיה כינוי וסתירה ועד אחד. כלומר, עדיין אחרי כינוי וסתירה ועד אחד, עדיין אני בספק ולא מוצאים אותה מבעלה. הוא עצמו אסור לו לבעל. הוא באיסור עשה, הוא לא לוקז. אבל אפילו בכינוי וסתירה ועד אחד, אנחנו לא מוצאים אותה מבעלה, זאת כמובן שיטה שלישית. כדי להשש את זה, נראה את הרמב״ם גם בהלכות אישות, פרק ד' הלכה י"ח. אמרה לו אשתו שזנתה תחתיו, ברצונה אין משגיחים בדבריה, השם העניין נתנה באחר, זה טיפלנו בשבוע שעבר. אבל איבדה כתובתה וכו'. ואם היה מאמינה וסומכת דעתו על דבריה, הרי זה חייב להוציאה. ואין בית דין כופים את האיש לגרש את אשתו בדבר מדברים אלו, עד שיבואו שני עדים ויעידו שזנתה אשת זה בפניהם ברצונה, ואחר כך כופים לבוא להוציא. אז אל תספרו לי סיפורים שכינוי וסתירה ועד אחד זה כמו שני עדים. זה לא כמו שני עדים. בשני עדים אנחנו מוצאים אותו מבעלה, כינוי וסתירה ועד אחד זה עדיין ספק, ובספק איננו מוציא אותו מבעלה. כלומר, המחלוקת בין התוספות לבין הרמב״ם היא מחלוקת כפולה. א', אם בספק מוצאים אותה מבעלה, אנחנו נראה, וב', אם כינוי וסתירה ועד אחד, אז אני חושב ספק וזה נחשב ודאי. את השאלות האלה אנחנו כמובן נדבר המשך בהרחבה. שוב, להשלמת העניין אני אקרא עוד רמב״ם אחד, וזה הרמב״ם בגירושים, פרק י"א הלכה י"ד. ובכלל לב זה, שכל אישה, בכלל לב זה הכוונה, הוא מדבר שם על אישה שבעלה גרש אותה, נישאה למישהו אחר, נתגרשה מהשני והוא רוצה לשאת אותה שוב. מה שדיברנו קודם, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה. אומר הרמב"ם בכלל עליו זה שכל אישה שזנתה תחת בעלה, נאסרה על בעלה ולוקה עליה. שנאמר אחרי השירות אמר, והרי נתמיד. אלא אם כן הייתה אשת ישראל שנאנסה, כפי שכל אישה שנאנסה על בעלה על ידי כינוי זירה, אם בעל אותה מקים אותו מכת מרדות. לפיכך כל אישה, כלומר שהוא מדבר פה לוקס מכת מרדות, אמרנו, לדעת הרמב״ם אין כאן לב. לרעבד ולרמב״ן לוקס 39 מכות. לפיכך כל אישה שנאנסה על בעלה על ידי כינוי זירה, אם בעל מקים אותו מכת מרדות, ואם עבר והחזירה אחרי שגרשה יוציא בגט. מתי אנחנו כופים אותו להוציא אותה? רק אם הוא גרש אותה. אם הוא גרש אותה ונסע אותה שוב, זה כבר הלב מדאורייתא המפורש, לא יוכל בעלה לשוב לקראתה, ואז אנחנו מוציאים אותה ממנו כשהוא נסע אותה פעם שנייה. אבל אם הוא לא נסע אותה פעם שנייה, פשוט לא גרש אותה בפעם הראשונה, אז אם הוא בא אליה הוא לוקה מכת מרדות, אבל לא מחייבים אותו להוציא אותה. זה מוזר לי. ואמרתי את זה, איך יכול להיות שאנחנו אומרים לו אסור לך לבוא עליה, ואם תבוא עליה אנחנו נלקה אותך מכת מרדות ואנחנו לא נוציא אותה ממנו? אין אפוטרופוס לעריות, איך אתה יכול להרשות כזה דבר ולהגיד, אבל אם אתה תבוא עליה מכת מרדות, לכאורה אם אנחנו לא מסכימים בשום פנים ואופן שהוא יבוא עליה, אנחנו גם צריכים לכפות אותו להוציא אותה. גם לדבר הזה אין תשובה, נשאלתי את זה מקודם ברמב"ן בבית אחר, אבל נשאיר את הדבר הזה כאן. זהו, בשלב הזה ניתן לכם איזה דקה למתוח את האיברים, אולי לשאול איזושהי שאלה. אני רוצה עכשיו לרדת לעומק המחלוקת המשולשת בין התוספות הראש והרמב"ם, ולנסות לאור פרשת סוטה להבין את הסברות של שלושתם. דקה להפסקה, אם מישהו רוצה לשאול שאלה. כן. הרב רצה
להגיד
לא חייבים להקשיב, מישהו רוצה יכול. כן.
אחרי שהוא שמע שיש שם בעצם שני דברים, דבר אחד לאחר שהוא תמר, דבר אחד זה שאול חשוב שרוצה לדעת על גרוב שלו, אבל הרי בכורה, אם נוציא את האחר שהוא תמר מהעניין הראשון שלו, מצריך גרוב שלו, אז יוצא לנו שבכל מצב שלו נוציא גרוב שלו, לא,
מדובר שם בפרשה. ושני האיש האחרון, אשר לקחה לא לאישה, ואחת הפלסת קדום נתן בידה, אורך ימות האיש האחרון אשר לקחה לא לאישה, לא יוכל בעלה הראשון, עכשיו לקחתה. ולא אחרי השבת. בסדר. טוב, בואו נמשיך. לא לדאוג, למרות ההפסקה, אני אגמור בזמן. בעזרת השם. עד שש, אני אחרי השם. לעניין שהיה הרבה קודם עד חמש בסדר שם נגמור. אני רוצה עכשיו קצת להיכנס לקרביים של פרשת סוטה על קצה המזלג כדי לנסות להבין את שורש המחלוקת המשולשת בין התוספות הראש והרמב"ם. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, ספק סוטה. ספק סוטה, אני קורא אישה אחרי כינוי וסתירה. אמרנו שנאסרת לבעלה. אנחנו לומדים את זה מהביאה איש את אשתו אל הכהן, אין מישהו חייב להביא שתי כוסות מים משכחו קצת. מישהו יכול להביא שתי כוסות, טוב, אשר, אשר כבר עליו. בסדר. אני שואל את השאלה, כשהתורה אמרה שהיא אסורה, התורה אמרה את זה כאמור והביא האיש את אשתו אל הכהן, וכמו שאמרנו במה שחז"ל למדו מהפסוק וניקה האיש מיום שאסור לו לבוא עליה, התורה אם כן אסרה אותה עליו, האם האיסור של סוטה, האם האיסור של כינוי וסתירה הוא איסור מספק או איסור מוודאי? חקירה מוכרת מאוד באחרונים, ואני רוצה לנסות להבהיר את המשמעות שלה. מה הפירוש שאני אומר שהאיסור הוא איסור מספק או האיסור הוא איסור מוודאי? בהקשר אחר עסקנו את זה בשיעור שלי, ושם דיברנו על המושגים חפצה וגברא, ואני אסביר את זה גם כאן. איסור כשאני אומר איסור מוודאי, אז אני בעצם אומר שאין איסור בגלל. כלומר, האישה הזאת שנסתרה אחרי כינוי, האישה הזאת מעצם המילה שהיא נסתרה אחרי כינוי נאסרת לבעלה. תודה רבה.
מקווה שזה שתי הכוסות האחרות.
תודה. ובכן, אני אומר כך, אישה באשמתה, אחרי שבעלה התרבה, היא הלכה ונסתרה עם פלוני, ושעתה איתו כדי ביאה, אינני יודע מה נעשה כאן. יש כאן מעשה פריצות בלתי פתור, שבלתי פתור בטף, שאינני יודע לפתור אותו, ואני יכול לראות בזה הרחבה של כל המקרים שהבאנו בתחילת השיעור של אישה שמצווה לגרשה. אישה שנסתרה אחרי שבעלה התרבה היא לא פחות מאישה שטובה בשוק או שמשחקת עם הבחורים או כל הדברים האלה שעברו, אלא שכאן הדבר הזה הופך להיות ממש מדינה, כיוון שאנחנו נמצאים במצב בלתי פתיר. אם יתברר לנו אחר כך שהאישה הזאת היא אישה צדקת וטובה, כן, אם לא נטמעה אישה וטהורה ונקטה ונזעזע, מה אתם ממנעים? אבל כרגע אני רואה בדבר הזה פריצות שהבעל לא יכול לחיות איתה, אלא אם כן יתברר לי שהפריצות באמת לא הייתה פריצות. אבל יש לי כאן ברירת מחדל ברורה מאוד. ואני מרחיב את מה שדיברנו מקודם על מעשה פריצות, למעשה הפריצות הזה שאישה נסתרה עם איש אחרי שהוטרדה שלא להסתתר איתו, וכנראה הוטרדה שלא להסתתר איתו, זה כנראה היו ביניהם דברים בגו. אחרת למה הוא התרע בדווקא ממנו? אם הוא מתרע בסתם, אל תסתתר עם שום אדם, כמו פפוס בן יהודה, זה לא הופך אותה להיות ספק סודה. אבל אם בעלה התרבה ממישהו, כלומר הוא ידע שיש פה דברים בגו, ובאמת היא נסתרה איתו כדי ביאה, זוהי פריצות שבגללה האישה נעשה דבר. כל עוד לא פתרנו את הדבר הזה, ולא יתברר שזאת אישה טהורה וצדקת, ושמה שקרה שם קרה רק במקרה. נקרא את דברי התוספות. זה אני קורא שהאישה נעזרת בדין ודאי. אני קורא את דברי התוספות, ביקשתי לקרוא אותו שם בסוכה בדף ח'. ללמדך שלעולם אין משקים אליה לספק, ואם תאמר וכי יצטרך קרא למסר ספקה, נורא אפשרה להגיד לנו לאסור ספקות, כל ספק אסור, כל ספק מביא שספקה דאורייתא לחומרא מדאורייתא. יש לומר הכתוב אוסרה קודם שתייה כאילו היא ודאי, ואף על גב דלק המלכות כדמוכר פרק כמה דיבמות, זה הסוגיה של רבי יוסף בן קיפר שראינו קודם, מי הוא לב הבא מכלל עשה איקה, כמו שאמרנו יש כאן לב הבא מכלל עשה של בעליה יש את אשתו לכהן, ואפילו היא טהורה, אפילו אם יתברר אחר כך שהיא טהורה הוא נקרא ונקרא האיש מאבון, אפילו אם היא טהורה נענש בבית דין של מעלה עם בעליה, כמו על חייבי עשה, ולא כשאר ספקות, כמו ספק חלק, ספק שומן ואכלו, ונודע שהוא שומן, אף דגם הוא צריך כפרה וסליחה, מי הוא לא חמיר כעבדי עשה. כלומר, אם אדם אכל חתיכה, ספק חלק, ספק שומן, אחר כך נודע שזה שומן, אז הכל בזה, הוא צריך כפרה וסליחה, כיוון שהוא היה צריך לחשוש. אבל לא נאמר בשום מקום שהוא נענש בבית דין של מעלה. כאן נאמר שהוא נענש בבית דין של מעלה. כלומר, יש כאן היא ממש חתיכת איסור האישה. האישה הזאת היא חתיכת איסור ואסור לו בעלה. ואומר התוספות עוד פעם, הכתוב עושה קודם שתייה, כאילו היא ודאי. מסקנות מדברי התוספות, מה? מה לדעתכם תהיה המסקנה מדברי התוספות לענייננו? שבית דין אוסרים אישה על בעלה גם בכינוי וסתירה, מה שדיברנו על שיטת עשרות מקודם, נכון? זוכרים? כן? שתי השיטות האלה בסך הכל שיטות של רבנו תם, שני התוספות הן תוספות הנינים של רבנו תם, מכאן נובע שאישה באמת נאסרת על בעלה בכינוי וסתירה. לעומת זאת, וזה מובא לפניכם, את התוספות הראש בנידה, אף על גב, את הסוגיה בנידה אנחנו נראה עוד מעט, אף על גב דה מן הדין מותרת לבעלה, דאוקמה בחזקת צדקת. כן, כל אישה, ראיתם זה גם בסוגיה שלנו, כל אישה יש לה חזקת צדקות, כל ישראל יש לה חלק לעולם הבא, ומן הסתם שנאמר ועמך כולם צדיקים, אז כל אישה יש לה חזקת צדקת, אלא גזירת הכתוב הוא להוציאה מחזקתה, מה המשך? תגידו להם, ולאוסרה מספק. זה מה שאני קורא דין בגבר, זה לא דין בחפצה. מקודם דיברתי על האפשרות שהאישה הפכה להיות חתיכת איסור. כאן גזירת הכתוב שאומרת שאחרי כינוי וסתירה לבעל אסור לבוא על אשתו, זה דין בגבר, זה דין בהנהגת האיש. אומרים לו, אתה נכנסת כאן לספק, אסור לך לבוא על אשתך עד שהספק הזה יתברר. איך יתברר? כהן ויסודה. כלומר, האישה לא הפכה להיות חתיכת איסור. אבל אתה לא יכול לבוא עליה. למה? כבר שאתה לא יודע שהיא מותרת לך. וברגע שאתה לא יודע שהאישה מותרת לך, אסור לך לבוא. זוהי הנחיה עבורך. זה לא קביעת תואר באישה. זה נקרא איסור מדין ספק, בעוד שקודם איסור מדין ודאי. לכן, אכן מתאים לדברי הראש בתוספותיו, שאם אכן כזה, קיים כזה ספק, מספק אסור לו לבוא עליה, אבל בית דין לא יכולים להוציא אותה ממנו. מתי בית דין יוציאו אותה ממנו? רק אם יבוא עד אחד שנטמעה, ואז כבר הספק הפך להיות ממנו. על ידי העד. אתם זוכרים שהבאנו מקודם את מחלוקת התוספות והראש, כן? אתם, אני רואה שאיבדתי אתכם. אני חוזר שוב. הבאנו לפני ההפסקה. שעשינו מקודם. הבאנו שלוש שיטות, תוספות ראש ורמב"ם, זוכרים? לדעת התוספות מוציאים אישה מבעלה בכינוי סתירה, לדעת הראש ורבנו ירוחם מוציאים אישה מבעלה רק בכינוי סתירה ועד טומאה. כרגע הסברנו את זה. לדעת התוספות בכינוי סתירה, חוזר התוספות ואומר, הכתוב אוסרה קודם שתייה כאילו היא ודאי. האישה הזאת הפכה להיות חתיכת האיסור, ממילא בית דין מוציאים אותה ממנו. נאמר שאין לנו מייס אותה. לעומת זאת, לדעת הראש, האישה לא הפכה להיות חתיכת איסור. רק אומרים לבעל, אתה בהנהגה שלך, כיוון שיש ספק, אסור לך לבוא עליה. זה לא מצב שבית דין מוציאים אותה ממנו. אם יש מה שאומר הראש, כינוי וסתירה ועד אחד, זה מה שאמר שם הראש, אני אקרא את לשונו שוב בעברית. להסרין על הבעלה כפתח פתוח, או בעד אחד של כינוי וסתירה. רק בעד אני אסור אותה עליו, אבל לפני שיהיה לי עד, אינני אוסר אותה עליו. כלומר, החקירה שחקרנו כרגע, וזו היא חקירה חשובה מאוד, האם סוטה בכינוי וסתירה נאסרת מדין ספק, או נאסרת בדין ודאי? נאסרת בגברה או נאסרת בחפצה? זאת בעצם השאלה שהבאנו כאן. ייתכן בראש, אני מעלה, שזה בעצם מיצוי הדין של מה שנאמר בתורה, זה לא מיצוי דין פרוצה שהבאנו בתוספות שהיא נאסרת, אלא והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מה צווה ערוות דבר. משמע מהפסוקים, שמדובר פה על הסתכלות מאוד מאוד סובייקטיבית. כן? לא מדובר פה על מצב שאישה ידוע לנו שהיא הפכה להיות אסורה. אלא היא לא מוצאת חן בעינה. הוא מצא בערב, איך שהאישה הזאת מתנהגת ומה שהיא עושה. לא נראה. אז שם כמובן מותר לו, כאן, כאן הוא חייב, על פי התורה, על פי הנחיה של התורה, אחרי כינוי וסתירה, הוא חייב שלא לבוא עליה. אבל זה עדיין גדר של ספק. ועדיין, כמו שאומר כאן הראש, מה שקראנו, זה ראית הכתוב להוציאה מחזקתה, הוא לא אוסרה מספק, לא לא אוסרה מדין ודאי. כן? ולכן, בית דין, לא מוציאים אותה ממנו, וכל הדברים האלה, כמובן, הם בעקבות הלימוד מסותה. אני רוצה קצת להסביר יותר את המחלוקת הזאת שהבאנו כאן, האם סותה אסורה מדין ודאי או אסורה מדין ספק. מספק סוטה, אנחנו, הגמרא לומדת בכמה וכמה מקומות, בעיקר במסכת סוטה, אבל הדבר הזה נזכר גם במסכת נידה, נזכר במקומות, במקומות רבים אחרים. אנחנו לומדים כל ספק טומאה, לומדים מסוטה. ומה המיוחד בספק טומאה בסוטה? זה תמיד ברשות היחיד. הם תמיד הרי נמצאים במקום סתר, הם לא עושים את זה, הסוטה והנואף לא עושים את זה ברשות הרבים, נכון? וכאן אנחנו רואים שהתורה אסרה ספק סודה. לומדת הגמרא מזה לכל ספק טומאה ברשות היחיד. ספק טומאה ברשות היחיד, תמיד. כלומר, כשקרה משהו ברשות היחיד, יש לי ספק אם שרץ נגע בעיסה. אם העיסה הזאת הייתה ברשות הרבים, אז אני מטהר את העיסה. ואם העיסה שהשרץ הבית נגע בה הייתה ברשות היחיד, הרי אני מטמא את העיסה. עובדים את זה כאמור מסוטה. הפרי חדש בלחוס ספק ספקה, הבאתי אותו כאן לפניכם, מופיע בשב שמעת את השמעת האלף פרק אלף, זה בעצם הפתיחה החגיגית של ספר שב שמעת את. ספר חשוב מאוד בלמדנות. מי כתב אותו? צוף החושן, מתי?
סוף חייו דווקא, כאילו המהדורה קמה היה לשבע ברכות והגרסה השביעית היה מה שהוא כתב לפני סוף.
טוב, זה לא הכרתי, אבל מהדורה קמה הוא כתב לשבע ברכות שלו, בין כמה מתחתן? 17. כן, כדאי לדעת, אז הוא הוציא את הספר. אבל היה למדן גדול מאוד, חגשמון ברכות בין הספר שמאוד מאוד נחשב בלמדנות, אי אפשר בעצם לזוז הרבה בלעדיו, והוא מביא את הפרי חדש. הפרי חדש דן בשאלה של ספק הדאורייתא באופן כללי. על זה גם דן השב שמטת בסימן הזה. הוא לא דן שם לרשות היחידים של הרבים, אלא עם ספק הדאורייתא, אנחנו רואים ספק הדאורייתא לחומרה. האם זה לחומרה מדאורייתא או זה לחומרה מדרבנן? כן. האם מדאורייתא אני חייב להחמיר בספקות, או מדאורייתא אני יכול להקל בספקות? זאת השאלה. זוהי מחלוקת ידועה מאוד בין הרמב״ם לבין הרשב״ם, ואני קורא פה כרגע בפרי חדש. וכן מספק תמה ברשות הרבים זה ספקות האור. לא יקל למדק מיני כסברת הרמב״ם. אולי נגיד ספק תמה ברשות הרבים ספקות האור, משמע שספק הדאורייתא לכולם. זה יקל למדק דשני אדם, זה יקל לחזקת האורה. גם לא יקל להם התיק של הרמב״ם מספק תמה ברשות היחיד לספקות המה, משמע ספק דאורייתא לחומרה. דאף לדעת הרשב"א, תיק שגבי תמה על המלא. קרא גבי תמה על המלא. אז למה אני צריך פסוק? לומדים את זה מספרה שספק דאורייתא לחומרה מדאורייתא. אלא יצטריך, דלא תאי מרוק מהחזקתו וטהור. כמה שמלן שגזרת הכתוב, למרות שיש אף דעיקה חזקת תאורה ברשות היחיד תמיד, מונח לפניכם. ואם כן, גם לדעת הרמב״ם, אבל גם דכל ספק שריה, הרך אגבי ספק תאורה ברשות היחיד, גזרת הכתוב, דספק תמיד. אתם מבינים את הלשון שלו, איך הוא לומד ברמב״ם? כמו כל ספק הדאורייתא, שהוא לכולה בדאורייתא, כאן, ברשות היחיד, כלומר בסוטה, ספק הדאורייתא לחומרה מדאורייתא. אבל משמע שהכל זה מדין ספק. גם הרמב״ם, אני מזכיר לכם, הוא לא כמו התוספות אלא כמו הראש, ואומר שאין מוצאים אותו ממנו, אלא הרמב״ם מקל אפילו יותר מהראש, ותכף נראה מדוע. הוא אם כן רואה בזה בספק סוטה שממנו אנחנו לומדים שגזרת הכתוב שספק תמיד. השם שמט את הדוחה אותו ואומר, תסתכלו בשתי השורות האחרונות, בחלק שהדגשתי אותו, גבי ספק מה ברשות היחיד אינו משום ספק, אלא הכתוב עשרו ברשות היחיד לספק כוודאי, והלכת הגמיר על המסותה שהיא תומעה ודאית. מה הוא דוחה את הפרי חדש? הפרי חדש אכן לומד בפירוש, כמו שראינו בתוספות הראש, ואילו השם שמת אתה לומד, כמו שראינו בתוספות במסכת סוטה. נראה אולי עוד מחלוקת, וזה מופיע לנו בקובץ שיעורי. כתב השיטה בשם הרשב"א, סוגיית פתח פתוח, לא אני קרא עכשיו את כל הדבר הזה, תסתכלו, אני קורא את השורה האחרונה, ובאו מדבריו. דעד אחד נאמן בספק תומה ברשות היחיד לומר לא נטמע, כיוון דלקה רגליים לדבר. ולשב שמת את הסוף שמת עבר, חקר בזה. כאן מדובר לא על ספק תומה ברשות היחיד כשיש עד אחד לטמא, שזה מה שקורה אצלנו בסוטה, אלא ספק תומה ברשות היחיד כשיש עד אחד לטהר. האם עד נאמן לטהר ספק תומה ברשות היחיד או לא? במה זה תלוי? האם ספק תומה ברשות היחיד נאסר מדין ודאי או מדין ספק? שהרי אם ספק תומה נאסר מדין ודאי, עד לא נאמן לטהר דבר שמוקשק עלינו כדבר אסור. עד לא נאמן להוציא מחזקת איסור. עד אחד. לא נאמן להוציא מחזקת איסור. ואם דבר מוחזק אצלנו כאיסור, עד לא נאמן. אבל אם רק מספק אני מתאמה, אז עד יהיה נאמן להגיד על ספק, אז זה שהוא טהור, כמו ספק חלק, וספק שומן, שהוא נאמן להגיד שזה שומן, כמו שהוא נאמן להגיד שזה חלק. כלומר, יש לנו כמה וכמה נפקמינות, וכמה וכמה מחלוקות, בשאלות שאנחנו מדברים בהם כאן, האם ספק תומעה ברשות היחיד הוא תמה מדין ודאי, או תמה מדין ספק? אנחנו לא עוסקים פה בכל ספק תומעה, אנחנו לא עוסקים פה באיסה ובשרץ, אלא אנחנו עוסקים במקור שממנו זה נלמד. האם אישה אחרי כינוי וסתירה נאסרת מדין ודאי או נאסרת מדין ספק? ואמרנו, אם נאסרת מדין ודאי, בית דין יוציאו אותה ממנו. אם נאסרת מדין ספק, בית דין לא יוציאו אותה ממנו. נעבור לחקירה אחרת, כדי להבין גם את שיטת הרמב״ם. במסכת נידה יש לנו בנושא הזה סוגיה יסודית מאוד, וביקשתי לראות אותה ואני קורא. דוגמה ידועה מאוד, מקווה שנמדד ונמצא חסר. המקווה הידוע שהוא מלא, שיש בו 40 שיער, ויום אחד מצאו שיש בו רק 30 שיער. כל התארות שנעשו לגביו למפרע, בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים טמאות. רבי שמעון אומר ברשות הרבים טהורות, ספק תומה ברשות הרבים טהור, ברשות היחיד תולים. לא נעסוק רגע בדעתם של רבנן, נעסוק רק בדעתו של רבי שמעון. אני מדלג קצת, ורבי שמעון סבר כסותה. מה הסותה ברשות הרבים טהור? ההכנה מברשות הרבים טהור. אם הסותה, אם הסותה, מה הסותה ברשות היחיד טמאה ודאי? אחר ברשות היחיד טמאה ודאי. כלומר, רבי שמעון אמר שטהרות שנעשו ברשות הרבים טהורות, למה? ספק תומה ברשות הרבים טהור. אז אותו דבר, טהרות שנעשו ברשות היחיד טמאות. למה הוא אומר טהרות שנעשו ברשות היחיד תולים? כלומר, אנחנו לא יודעים אם זה טמאות או טהור. אחי, השתה, הטעם יש רגליים לדבר, שהרי קינא לה ונסתרה. אחי, מה יש רגליים לדבר? אמר בסוטה, וזה חשוב מאוד, הספק למעשה איננו ספק. בניגוד לראש, הספק למעשה איננו ספק. בניגוד לראש, שדיבר איתנו על חזקת צדקות, כאן מה שעולה מהגמרא, שאישה כבר ידעה את חזקת הצדקות שלה ברגע שהבעל קינה לה. אמר לה, אל תסתתרי, פלוני, כלומר, הוא כבר יודע שיש דברים בגו. ועכשיו, אם קינה לה ונסתרה, רגליים לדבר. מה זה בדיוק רגליים לדבר? שאלה גדולה. אנחנו מכירים רגליים לדבר מאוד מקום. איזה עוד מקום אנחנו מכירים רגליים לדבר? שוויה ידועה מפורסמת. מודה במקצת. מה הוא אומר? שהוא מודה במקצת חייב שבועה בגלל רגליים לדבר. מה זה? בא אליי מישהו ואומר לי, מענה לי בידך. אני אומר לו, היו דברים מעולם. בעצם אני אומר לו, למה, מי אתה בכלל? לא יודע, לא מכיר אותך. סתם אדם בא ויוצר לי ספק יש מאין, אני אפילו לא מתחיל להיות ספק. למה אני צריך בכלל לחשוב שאתה אלווה? זה שהוא אמר. אמר. ולכן כופר בכל באמת פטור, כי לא נוצר פה ספק. אבל כשהוא אומר, תשמע, הלוויתי לך 100. ואני אומר לו, לא, אתה הלווית לי רק 50. הוא, כאן כבר הספק נוצר מעצמו. למה? כי ברור שהייתה אלווה. הייתה אלווה, על כמה הייתה? זה כבר שקול, אפשר להגיד 100, אפשר להגיד 50. נוצר כבר ספק, אתה חייב להישמע. כמובן, אנחנו כולנו מציעים לך ברור על הבעיה, אני הולך לטובת המדבר, אבל הוא חייב להישמע. כיוון שכבר נוצר ספק, אז הרגליים לדבר פירוש הדברים שנוצר לי ספק. לעומת זאת, אני יכול לבודד עם קצת להסביר רגליים לדבר בצורה אחרת. זה הגמרא עושה כל מיני פלפולים שם. מי שלמד פעם בב המציע, גם בבבא קמא זה מציע, ובעיקר בבב המציע, תחילת בב המציע מכיר את הפלפול הגדול הזה. אנחנו רואים מפני מה אמרה התורה, מודה מצאת תנאי שווה, חזקה אין אדם ומזל בפני בעל חובו. והבכו לי בית אלו דלה, ועד אלו דלה. אמר דעה ועד אבל יסוס ופענה. ועד בכו לי בית הנכפרה. עד אלו כפרה בגלל אין אדם יסבונה בפני מלכו. פלפול שם. מה עומד מאחורי כל הפלפול הזה? עומד בעצם עיקרון אחד. אדם, אני בא אליך, אני בא לישראל, הוא אומר לו, אתה חייב לי 100. והוא אומר, לא, אני חייב רק 50. מה מסתבר יותר? לא חייב 100. אם אנחנו נתחכה אחרי הפסיכולוגיה של אנשים, זה פחות סביר שאדם שילווה 50 יגיד פתאום תן לי 100. למה שהוא יגיד את זה? אלא אם כן הוא רשע לי. רואים, בכל ישראל יש להם חלק על העולם הבא שנאמר והמח כולם צדיקים. אז לא סביר שאדם ילווה 50 יגיד תן לי 100. לעומת זאת, אדם שלווה 100 שיגיד כן, אבל אני חייב רק 50, זה יותר סביר. למה? אין לו לשלם, חכה שיהיה לו בכל מיני כאלה שם. כל מיני כאלה שם. כלומר, עמדתו של התובע יותר יציבה ויותר מוצקה. למה אני הולך פה לבודה במקצת? כיוון שאני רוצה לומר, הביטוי רגליים לדבר יכול להתפרש מצצור. יכול להתפרש רגליים לדבר, כלומר, יש פה ספק יציב. או רגליים לדבר... מסתבר שזה נכון. אלה בעצם שתי אפשרויות ברגליים לדבר. ובכינוי וסתירה, זוהי מחלוקת ראשונים חשובה מאוד, ואנחנו תכף נראה למה היא חשובה. בשאלה, האם בכינוי וסתירה אני מוצא רגליים לדבר, או שאני אומר, כלומר, בכינוי וסתירה, כתוב, מה זה שאני מוצא רגליים לדבר? כלומר, כבר נוצר ספק, עצם העובדה שהבעל ידע שהאישה הזאת חשודה מפלוני, ולכן הוא התרבה. הנה עכשיו, הנה, סתירה איתו. זה כבר יוצר לי ספק של ממש. או, אני אומר, תשמע, הוא ידע שהיא מועדת, היא הולכת ונסתרת איתו. אני רוצה לסברה גדולה שאכן היא באמת יבלה. מה משמעות כינוי וסתירה? כרגע אני שואל לפני הפסוק, אני שואל כרגע מהסברה. אומרים התוספות, אותו תוספות שאני מדבר עליו קודם, התוספות בסוכה בדף כפחת. הגמרא שם במסכת סוטה בדף כפחת למטה, משווה את השרץ שנגע בעיסה לסוטה. הוא התעשת, אבל היי כלמיטמה, מה לא פרחינה? מה לסוטה שכן רגליים לדבר? שהרי כינה לה ונסתרה, אז ממילא זה לא דומה לשרץ. שהרי בשרץ אין לך שום רגליים לדבר שהשרץ נגע בעיסה. אז אמרנו עושים פה פלפול אדיר, ואני עובר לסופם. ויש לומר, בסתירה על ידי כינוי בסוטה, הווה כספק מגע שרץ. שהרי בלא כינוי לא היה שום ספק בסתירה. גרידה, דלא נחשדו על העריות. אם כך, הכינוי גורם הספק. שוב, התוספות יוצא כאן מתוך איזשהו ועמך כולם צדיקים. ולא נחשדו ישראל על העריות, ואחד מארבעה דברים שנגלו ישראל בזכותו ממצרים. היה שלא נחשדו על העריות, והאחת קלקלה ופרסמה כתוב, שלומית בדברי, וכולנו מכירים את זה. ישראל לא נחשדו על העריות. הבעל הזה אמר לאשתו, תשמעי, אני חושד בה כשאת מתעסקת עם כולנו. אחר כך נסתרה. זה יוצר לי ספק שיש בו רגליים לדבר. אחרת לא הייתי בכלל חושד. אם היה רק סתירה, בלי כינוי, קרה. שאני נכנסה, וזה ונסגרה הדלת. אני יודע, זה לא דבר שאני חושב שפק. אם היה רק כינוי, קפריסה של הבעל שאני לא צריך להתחשב. היה גם כינוי וגם סתירה, נוצר ספק. נוצר ספק, זה הכל. באה התורה ואמרה, תתייחס לספק הזה כאל ודאי. זה חידוש של התורה. אבל אומרים כאן התוספות, והרי פירושו במסכת נידה, אתה מגבי סיטה, וספק שרץ, ספק ראותה. דהיינו השרץ והבועל כמן אצל התארות. שרץ שנוגע בעיסה, לא ראיתי שהשרץ נגע בעיסה, אבל ראיתי שיש כאן עיסה, וראיתי שיש כאן שרץ. אז יכול להיות שהוא נגע בה. אם אתה תראה רק עיסה, יכול להיות ששרץ נגע בה? אני שואל אתכם, תראה עיסה, יש מקום לחשוש יכול להיות ששרץ נגע בה? מה אתם אומרים? יכול להיות, למה לא? אבל אין לך סיבה להניח עיסה, שאתה לא תניח, כאלה נכון. אבל אם אתה רואה כאן עיסה ושרץ, אז אתה אומר, כבר נוצר ספק אם השרץ נגע או לא נגע. אומר התוספות, זה דומה לסוטה. כינוי וסתירה זה דבר שיוצא לי סדים. עוד רגע. אני אקרא לכם את הריטב"א ביבמות, שקראתי אותו מקודם, אבל אני אקרא בו איזה קטע קטן, נדמה לי שהראיתי לכם אותו, נכון? ריטב"א ביבמות בדף כ"ד. בחרתי שם תוך הריטב"א הגדול, איזה קטע קטן. ועוד אפשר רבנו תם דעקאי מנן שאין האישה נעשות על בעלה, אלא עסקי כינוי וסתירה. והיא נמי כשכינה לה על פי שניים, אבל אם לא כינה לה על פי שניים ונסתרה בשעתיים מוקדי ביה לו, אסרין עליה על כוחה. ואפילו במקנה לה על פי עדים, הוא מחל על כינויו. אני אך שהוא מחל על כינויו, כמו שדיברנו מקודם. קודם הסתירה. אף על פי שנסתרה, אחר כך שר יעלה, ואין לך דבר מכוער גדול מזה. שואלים אותי, רוחל יוצא באישה חוגרת בסינר יותר מכוער מזה. הם שואלים אותי רוק על גבי קילה, ורוק, אני לומד כמו המאירי, רוק הכוונה שכבת זרע. בעל בא ורואה שם על הקירה מרוחה שכבת זרע, והוא יודע שהוא לא בעל אשתו, זה יותר חמור. גם מנהלים הפוכים יותר חמור. בא הריטב"א ואומר, כינוי וסתירה, אין לך דבר מכוער מזה. גם אם הבעל מחל על כינוי. לא משנה, בואו נעזור את זה. כינוי וסתירה אין דבר מכוער מזה. כלומר, הרגליים לדבר, לדעת הריטב"א, זה רגליים לדבר. זה אומדן הגמורה. שוב, החידוש של הריטב"א כאן הוא חידוש גדול, ומצד שני, החידוש השני, בתוספות גדול יותר. בריטב"א ברור מאוד מדוע הפכה התורה את הכינוי ואת הסתירה את ספקו לבדו. בתוספות זה חידוש יותר גדול, למרות שיש כאן רק ספק שקול. התורה אמרה לעניין סודה, ספק את זה. מה שדיברנו מכל. למה אני דן לזה? אני דן לזה כדי לדון לאור מה שדיברנו עכשיו על הדרגה הבאה. רבותיי, אני סוגר את החבל סביב הפושעת. אני סוגר את החבל סביב הפושעת. אני עובר מכאן לכינוי וסתירה ועד פנימה. מה יהיה עד טומאה לדעתכם על פי התוספות? כינוי וסתירה זה יוצר ספק. כלומר, ספק מוגדר כרגליים לרמה, ספק שכבר יש מקום לחשוש. מה ייתן לנו עד אחד על פי זה? סברה גדולה, נכון? הוא ייתן רגליים לדבר, ממש. כן, עד כבר נותן סברה גדולה. אבל אם סברה גדולה הייתה לי כבר בכינוי וסתירה, אז מה נותן לי עד אחד? ודאות. זאת מחלוקת באמת בין התוספות לראש וגם בין התוספות לחשבן. אני אקרא פה את הרשבה בכתובות אצלנו. אין האישה נעשית בעד אחד אלא בשני עדים. ואין דבר שבערבה פחות בשניים דמעידים דוודאי נבהלה ונאסרה. וכינוי או סתירה אפילו בעד אחד. אפילו בעד אחד כשני עדים דם. דאפי נמי כוודאי נאסרה חשבין עלי דרגליים לדבר שרקנה לה ונסתרה. הווי עד זה כשניים משום דרגליים לדבר. לא פחות ולא יותר, ואני מקווה שנספיק להביא לדבר הזה ראיות נוספות. אבל דברי הרשב"א ברורים מאוד. מוריי ורבותיי, כינוי וסתירה בעד אחד, זוהי ודאות ברורה. ההיגיון מאוד ברור. התורה אומרת על פי שני עדים יקום דבר. איך אתם מבינים? למה צריכים שני עדים ולא די בעד אחד? הסיבה שאני רוצה לומר, אחרי שאני אדחה את כל מה שאתם אומרים, נקראת אצלנו, בלשון החקירות שלנו, לא החקירות של בית המדרש, החקירות של המשטרה, כן? בלשון החקירות שלנו, שני עדים, זה מה שקוראים אצלנו הצלבה. כלומר, אם חקרת משהו והגעת אליו משני כיוונים שונים, זה אומר שיש כאן משהו אמיתי. בא עד אחד, אמר לך שפה נחילה שבת, ובא עוד אחד, עד אחד אמר, אולי הוא שונא אותו, אולי הוא טעה, אולי הוא חלם חלום, אולי אני לא יודע. שמעת את זה מאדם נוסף, כאן כבר, כאן, כאן כבר יש לך הצלבה, כאן כבר אתה לא יכול להגיד אולי, 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 אולי. זה בא משנה. כך ניתן לראות גם את שני עדי הטומאה באישה. סליחה, אמרתי שני עדי טומאה? התכוונתי לכינוי וסתירה בעד אחד. אבל בעצם כינוי וסתירה בעד אחד זה שני עדי טומאה. כיוון אחד לטומאה מהו, כינוי וסתירה, שאמרנו שהדבר הזה מהווה רגליים לדבר ברור. אין לך דבר מכוער גדול מזה, אמר הריטב"א. גם כינוי וגם סתירה, גיבל. זה אומר לנו שהאישה הזאת כנראה אוהבת יותר מדי את האיש ההוא, ואפילו הייתה מוכנה להתעמת. לא מספיק. זה רק רגליים לדבר. אבל כשבא גם עד ואומר לנו את זה, אנחנו במצב של פה, כמו על פי שניים עדים יקום דבר, זאת שיטת הרשב"א כאן. זאת כבר תומה כמו. לעומת זאת, אם כינוי וסתירה זה רק יוצר ספק, אז אני הייתי אומר שעד אחד מה יוצר? סברה. ולא יותר מזה. כלפי מה הדברים אמורים כדי להבין את שיטת הרמב״ם, ואני יכול להוכיח שזאת אכן שיטת הרמב״ם בכל מקום. כנראה כבר לא נזכור את זה. אבל הדבר הזה כנראה נכון. כינוי וסתירה, כמו שאמר פרי חדש, מה יוצר? ספק. מה נותן העד אחד? סברה גדולה. אומר לנו הרמב״ם, סברה גדולה? זה לא סיבה שבית דין יוציאו אישה מבעלה, גם לא הורגים אותה על פי הסברה הזאת. זה לא סיבה שבית דין יוציאו אישה מבעלה עד שיש שני עדי טומאה. אבל הראש שסובר כמו הרשב"א מבין שכינוי הוא סתירה. מה יצאו לנו? סברה גדולה. מה נותן העד האחד? הוא נותן כבר ודאות. אז לדעת הראש מוציאים בכינוי וסתירה ועד אחד, מוציאים משם מבעלה. לדעת הרמב״ם בכינוי וסתירה ועד אחד, אומנם האישה לא שותה. למה היא לא שותה? תן לה מקסימום, נו, אולי בכל אופן היא תצליח לתאר את עצמה. לא רבותיי, לשתייה יש מחיר גבוה. ומה המחיר הגבוה של השתייה? מה? מחיית שם השם על המים. כשיש לי סברה, אני לא יודע למחות את שם השם על המים, אז ברור שהיא לא תשתה. אבל זה עדיין לא סיבה שבידים יוצאים אותה ממנו. אבל לדעת הראש והרשב"א, כינוי וסתירה ועד אחד זה כמו שני עדי טומאה. ולכן פשיטה שמוציאים ממנו בכינוי וסתירה ועד אחד. את התוספות כל זה לא מעניין. וגם אם יש לי רק ספק, גזירת הכתוב שספק, שספק כמו ודאי, ואז מוציאים אותם ממנו אפילו בכינוי וסתירה. תוספות מטייל לי על הבסיס של גזירת הכתוב. לדברים האלה יש עוד הרבה מאוד נפקמינות. ואני אתן אולי נקודה למחשבה. ואני רק אגיד לכם, זה מחלוקת, לא נדבר עליה כדי שלא להאריך, אני רוצה עוד איזה שתי דקות לעשות סיכום. מה קורה כשאדם אמר אל תסתרי עם פלוני, והיא נסתרה איתו, והבעל לא רוצה להשקוט אותה מיסודו? והבעל במקום להשקוט אותה מיסודו, מגרש אותה. היא נאסרת על המסתתר איתה או לא? אתם מבינים את השאלה שאני שואל? הרי לכאורה גם האישה וגם הבועל צומחים ואומרים תשקיע אותה מיסודו, אנחנו לא עשינו שום דבר. האם אני אומר כאן אסורה לבעל, אסורה לבועל? היא הרי לא הייתה אסורה לבעל. היא אסורה לבעל רק על פי רצונו שלא להשקוט אותה מיסודו. זה נקרא אסורה לבעל, אסורה לבועל או לא. וכמובן תלוי בשאלה אם יש לי רגליים של דבר ממש או שיש לי רק ספק. כן? זאת מעין אותה שאלה, מחלוקת של המשנה למלך והחלקת מחוקק. ויש עוד נפקמינות רבות שלא הספקנו לדבר עליהם. סוגיה יפהפייה הפסדנו, אבל זה היה הצפוי מראש. אני אלמד אותה מחר בשיעור היומי שלי. אם מישהו רוצה להתפלח משהו שלו ולבוא מוזמן, אם זה מעניין מישהו, אז שם אנחנו נלמד את כל הסוגיה של ידי קיור ואת הקשר שלה לסוגיית פתח, שהיא הסוגיה בקידושין סמכבב שלא הספקנו לגוע בה, והיא לדעתי סוגיה עקרונית מאוד בהבנת כל מה שקורה בענייני סוגיה. כך למעשה, בגלל שהדבר הזה קצת מסובך, אז הספקנו רק לדבר על הדברים הבאים, והם קודם כל על דרגות שונות של איסור אישה לבעלה. דיברנו אפילו יש מקומות שבעל לא צריך כל כך להקפיד עם אשתו, מדברת עם שכנותיה, מדברת אפילו שכניה, כתוב עם קרובותיה. אף אחד לא צריך להיות פפוס בן יהודה שנועל את אשתו והולך, כן, או שעובר זבוב מעל הכוס שהוא שופך את הכוס. וגם לא כשנכנס לו זבוב לכוס, אדם לא צריך לשפוך בגלל זה את הכוס. וזה בעצם הדוגמאות בדרגות שלו. ויש דרגות שמומלץ לאדם לעשות את זה. ואם הוא יתרה באשתו, אז הוא גם יכול לעשות את זה בלי לתת לכתובה. ושם כל מיני מצבים של טובה בשוק, משחקת עם הבחורים, וכל הרשימה שראינו באבן העזר בקופטטוו, שלא ניגע בזה כרגע, אבל שם יש לנו דרגות שונות שאומרים שמצווה להוציאה או שחייב להוציאה, אבל זה רק בידי שמיים. וראינו דרגות גבוהות יותר, שאם יבוא עליה לוקה מכת מרדות לדעת הרמב״ם, ולמרות זאת בית דין לא מוצאים אותה ממנו. לדעת הרמב"ן, וזה יותר תמוה, אם יבוא עליה לוקה מדאורייתא 39 מלכות, ולמרות זאת בית דין לא מוצאים אותה ממנו, פלא עצום. ויש המקרים שבית דין מוצאים אותה ממנו. וכאן ראינו כאמור שלוש דרגות. ברור לגמרי שבית דין תומה מוצאים ממנו, יש יותר. כמובן, אם הייתי מוסיף לכל הסיפור שלנו גם את ידי כיעור, אז היינו מגלים עוד כמה דרגות מתי בית דין מוצאים אותה ממנו, אבל לא הספקנו לגוע בידי כיעור. השאלה אם בידי כיעור מוצאים או לא מוצאים, ובאיזה כיעור מוצאים ובאיזה כיעור לא מוצאים, זה הנקודה המסובכת שלא הספקנו לדבר. אבל במה שהספקנו לדבר, יש כאמור שלוש דרגות. לכולם, בידי טומאה מוצאים משם מבעלה. האם מוצאים משם מבעלה גם אם היא סוטה או ספק סוטה? זאת השאלות שיש לנו כאן. נואפת בידי טומאה מוצאים מבעלה. סוטה, אני קורא לסוטה, כינוי, סתירה ועד אחד. זה אני קורא סוטה. ספק סוטה, כינוי וסתירה. לדעת התוספות מוציאים משם מבעלה גם בספק סוטה, גם בכינוי וסתירה. כמו שעולה מפשט דברי רבי אלעזר בתחילת סוגייתנו ולא על פי הוקימת האחרונה. אין האישה נאסרת על בעלה, אלא על עסקי כינוי וסתירה, ואמרנו כבר עבר המתווה, הכוונה מוציאים אותה מבעלה. למה התורה הפכה שם את הספק להיות כוודאי? זה מה שצעק השף שמטת על הפרי חדש, כן? הספק סתומה ברשות היחיד, התורה גזרה שהוא כוודאי גמור. כלומר, זה הופך להיות, זה הופך להיות חפצה של איסור. הדבר המשפק הופך להיות מסתת ומובדת, אותו משפק חפצה של איסור. ולכן, כמו שאמרנו, התוספות לשיטתם, מוציאים אותם מבעלה. לעומת זאת לדעת הראש. כינוי וסתירה, גזירת הכתוב, מספק שלא יבוא עליה עד שיביא אותה לכל. אבל זה גזירת הכתוב שהיא הנחיה כלפי האיש, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, עם איזושהי הרחבה כזאת. כלומר, זוהי רק גזירה על האיש, אל תביא אותה, זה ספק וספק בלבד. לכן לא מוצאים אותה בכינוי וסתירה. ברגע של הכינוי וסתירה נוסף גם עד טומאה, כאן אומרים הראש מרבנו ירוחם, מוציאים אותה מבעלה לחלוטין. הרמב״ם אומר, אפילו בכזה מצב לא מוציאים אותה מבעלה. וכאן חקרנו בשעה השנייה, האם כינוי וסתירה עבד אחד זוהי ודאות, או זה רק רגליים לדבר בסברה גדולה. זה תלוי בשאלה אם כינוי וסתירה בלי יד אחד, זה ספק, או זה רגליים לדבר עם סברה. אם כינוי וסתירה בלי עזק הרגליים לדבר עם סברה, וכמו שאמר הריטב"א, אין לך דבר מכוער גדול מזה, אז כמובן ביד אחד אתה חייב להגיד, כמו שאומר הרשב"א, רבו של הריטב"א, זה ודאות גמורה, כמו שני עדים, אז ודאי מוציאים אותם מתחת בעלה. אבל אם כינוי וסתירה זה רק ספק, ועדיין בנות ישראל נחשבות בחזקת צדקות, למרות כינוי וסתירה, אלא שכאן יש לי רגליים לדבר הזה, יש לי ספק, ולכן היא לא יכולה עד שהיא תשתה מי סוטה, אז כינוי וסתירה ועד אחד, זה סברה. זה לא יותר מסברה. אם אלה לא שותה, כדי שלא נמחה את שם השם על המים, ודאי בעלה חייב להוציא אותה. אבל אנחנו לא נכפה עליו להוציא אותה עד שיהיו לנו שני עדי טומאה, כמו שאומר הרמב"ם. שוב, עד כמה אני יכול ללמוד כיעור מכינוי וסתירה, זה הכל תלוי בסוגיה, בקידושין סמכוו, במחלוקת אביי ורבה שלא טיפלנו בה. עד כמה מוציאים על פי ידי כיעור, ומתי מוציאים על פי ידי כיעור, זוהי הסוגיה ביבמות כ"ד עמוד ב', כ"ה עמוד א', שלצערי החמצנו ולא הספקנו אותה, ובדבר הזה סיימנו את השיעור. תודה. שוב, מי שרוצה עותק אלקטרוני, זה הראשון שמגיע, מקבל את הדין.